ערב טוב לכולם, שבוע טוב. אנחנו ממשיכים את הסמינר הנפלא הזה כאן של הידברות, וההרצאה עכשיו, הנושא לפי התוכניה, איך אדם מקשים את הפוטנציאל שלו בעבודת השם. כידוע, הקדוש ברוך הוא גלגל אותנו כאן לעולם, כל אחד ואחד נמצא כאן בעולם יותר מפעם אחת. כמעט ואין נשמות חדשות שירדו לעולם בדור הזה. כל הנשמות, כמו שכתב רבי שמעון בר יוחאי לפני 2,000 שנה, הקדוש ברוך הוא כבר תכנן שלקראת הסוף, תקופת אחרית הימים, הוא יגלגל את כל הנשמות שלא הצליחו כל כך בגלגולים הקודמים, נותן להם צ'אנס אחרון כדי שיהיה להם הזדמנות לתקן את כל הפגמים שפגמו בגלגולים הקודמים, כדי שיכנסו למקומם בעולם הרוחני, בעולם הנצח, לעתיד לבוא. כל עוד האדם לא תיקן, הוא בבעיה. הוא עדיין מתגלגל, סימן ש... איך אומרים באנגלית? כל מי שמתגלגל כאן, סימן שהוא עדיין לא התנקה לגמרי. Still a loser. לא הצליח עדיין. לפעמים שואלים בן אדם בחיים, אתה מצליח, אתה successful, מה הם בודקים לפי כמה כסף יש לו. אבל באמת במציאות צריכים לבדוק איך האדם הזה תיקן את נשמתו. אם תיקן כבר לגמרי את נשמתו, אז אתה יכול להגיד לו, ברוך השם, אם לא, אז הוא עדיין נכשל. מה השאלה?
אם הוא פה לא תיקן.
כל מי שכאן ראיה שעדיין לא תיקן. מלבד בודדים, שהקדוש ברוך הוא שולח אותם לעזור לדור. זה כבר מקרה יוצא דופן, לכל כלל יש עצמי נכלל, אבל רוב בני האדם בעולם, יהודים וגויים, באים לכאן לתקן. תשאל, מה יש לגויים לתקן? גויים יש להם שבע מצוות בני נוח. אם הגויים שומרים שבע מצוות בני נוח, שהם כמו עשרת הדיברות שלהם, להם יש שבע דיברות רציניות. אבל חוץ מזה, יש להם לפחות עוד 30 מצוות אחרות שהן תלויות בשכל. שגם אותם הגויים מחויבים. וחוץ מזה, כל פעולה שהיא מתבקשת בהיגיון אנושי, הקדוש ברוך הוא מצפה מהגויים לנהוג כך. למשל, הגמרא מביאה ראיה שהיה גוי אחד, קראו לו דמה בן נתינה, שהיה סוחר אבנים טובות, ואבן מהחושן של הכהן הגדול נפלה. אבן של שבט בנימין, זה נקרא ישפה. והאבן הזאת היא קרה מאוד, וצריכים למצוא אותה עכשיו, לך תמצא אותה. והגיעו לאדם הבן נתינה הזה, ואדם הבן נתינה הזה, הוא הייתה לו האבן. רק מה, כשהוא הלך לטבעה, ראה שאבא שלו יושן על הטבעה. אז לא רצה להעיר אותו, אז הוא ירד חזרה, אמר להם, אני לא יכול למכור לכם את האבן. אז הגבאים של בית המקדש התחילו לעלות את המחיר. עלו 20, 50, 70... והוא בינתיים אומר, לא, לא נותנים לו לדבר מרוב לחץ, כי חייבים להשיג את האבן הזאת. הוא אמר שיש לו את האבן הזאת. בסופו של דבר, הוא אמר להם, אני לא יכול למכור לכם את האבן הזאת, בגלל שאבא שלי ישן, לא רוצה להעיר אותו. אחר כך, כשהם באו למחרת, הוא ביקש מהם את המחיר ההתחלתי, למרות שהם כבר נתנו לו פי כמה וכמה. אז אמרו לו, אנחנו כבר העלינו איתך כל כך, איך אתה חזרת למחיר הראשון? אז הוא אמר, כל הסיבה שאני לא מכרתי, זה לא בגלל שלא הייתי, לא, הסכמתי כבר למחיר הראשון. רק מה, לא רציתי להעיר את אבא שלי. אז זה המחיר. אז רואים שהוא היה גוי ישר מאוד. נעשה לו נס, הגמרא אומרת, נולדה לו פרה אדומה. פרה אדומה, אם עכשיו אדם יוולד לו פרה אדומה, בתקופת בית מקדש, ישלמו לו מיליארדים עליה. כל סכום שבעולם שהוא יבקש, ישלמו לו. מה רואים מכאן? שהקדוש ברוך הוא נתן לגוי שכר על מצוות כיבוד אב, אף על פי שזה לא אחד משבע מצוות בני נוח. רואים שכיוון שלכבד אב ואם זה דבר שמתבקש על ידי השכל, אפילו ויני המאפיונר יודע שהוא צריך לכבד את טוני אבא שלו, זה דבר שמתחייב בשכל. ומאלה הקדוש ברוך הוא דן את הגויים גם בדברים שמתחייבים בשכל, דהיינו לא לחלך, לא להרביץ מכות, לא להיות אלימים, לא להיכלל ולעשות בושות, כל מיני דברים, לא להשתקר. כל הדברים האלה זה דברים שמתחייבים בשכל אנושי, לא צריך בשביל זה תורה. גם אנחנו, יש בתורה יש כמה קטגוריות, יש מצוות שהן מתבקשות על ידי השכל האנושי, לא תרצח, לא תגנוב, לא תנאף, זה דברים שגם בלי תורה. אלמלא ניתנה תורה, הגזע האנושי היו מגיעים למסקנה הזאת מעצמם. היו מבינים, שמע, אסור שיגנבו, מה, חייבים לעשות חוק נגד זה, מה, כל אחד עובד, השני בא גונב? נעשה חוק נגד זה. יגידו, עכשיו קבענו את מוסד הניסויים, גמרנו, אסור שיהיה ניוף. אז היו קובעים חוק נגד זה. לא לרצוח, מבינים מה זה, אז גם כן היו קובעים חוק נגד זה. חבל את ההורים, זה מבין, הוא מתבקש בשכל, יכלו לכתוב את זה גם כן בחוק. לעומת זה, יש חוקים בתורה, שהתורה קוראת להם חוקים, זו חוקת התורה, שלא רק שהם אינם מתבקשים בשכל האנושי, אלא רובם נגד השכל האנושי. למשל, מצוות שילוח הקן. מה עכשיו, מי היה בחיים שלו ממציא כזו מצווה? אלמלא בורא עולם נתן את המצווה הזאת. איזה אדם בשר ודם היה עכשיו יושב וממציא כזו מצווה, אם הלכת ברחוב או ביער וראית קן ציפור, כי יקרא לך קן ציפור, שלח תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך. שלח את האמא, אחרי שהאמא הסכימה לעוף, לוקחים את הגוזלים או את הביצים, שמים אותם באיזה מקום ככה למות, שמים אותם באיזה חורשה, האמא חוזרת לקן, נעלמו הגוזלים, והתורה מבטיחה על זה אריכות ימים. לא בעולם הזה, בעולם הזה פשיטה. כל המצוות בעולם הזה מוסיפים לאדם לאורך חייו באופן כללי, אלא אם כן הקדוש ברוך הוא חושב שהגיע זמנו ללכת מן העולם, כן? לא, לאו דווקא זה עונש למות צעיר. למשל, הארי הקדוש, הוא גמר את שלו, עשה את מה שצריך, גמר את התיקון, הלך, רמחל, אותו דבר. רמחל מאמינים על רמחל שהוא גלגול של רבי עקיבא. שרבי עקיבא חזר בתשובה בגיל 40, זאת אומרת, היה חסר לו 40 שנה מהחיים. והקדוש ברוך הוא ראה שהוא הגיע מאז, מגיל 40 עד גיל 120 לכזאת דרגה, אז היא נתן לו לחזור להשלים את ה-40 שנה שהיו חסרים לו. שניהם בטבריה, יש להם הרבה דברים משותפים ביניהם. מאמינים, מאמינים, לא יודעים, זה לא תורה מסיני. לא קיבלנו את זה בעשרת הדיברות שהרמח"ל זה גלגול של רבי עקיבא. זה מסוג הדברים שהם נשארו לאמונה. נחזור לעניין, אז הגויים מחויבים במצוות שתלויות בשכל. אבל מצוות שאינן תלויות בשכל, מניין לגויים? איך גוי ידע שיש מצווה כזאת שילוח הקן? ובחיים לא ידע כזה דבר. איך יהודי היה יודע כזו מצווה מעצמו? אלמלא ניתנה תורה בהר סיני, אף אדם לא יודע. למשל, מצווה שבוע בשבוע, שבוע בשנה לנקות את הבית מפירורי חמץ. אם דבר כזה לא היה נגזר עלינו בתורה, יש מישהו בחיים שהיה ממציא כזו מצווה שפעם בשנה תבדוק שאין לך פירורי לחם ושאסור שיהיה לך בירה, מה זה מועיל לאנושות? מי ימציא כזו מצווה? מחילה שאני אומר את זה, אני רק רוצה להבליט את הנקודה. אבל בעיני בני אדם זה מצוות שהן נראות שטותיות לגמרי, הוא לא מבין מה ההיגיון פה בכלל. עכשיו שמסבירים לו את סיפור יציאת מצרים, אז הוא מבין את ההיגיון. אבל אלמלא זה, מאיפה אדם היה ממציא כזו מצווה? כל מצוות הקורבנות, חצי מתרי"ג מצוות זה רק עניינים של קורבנות. איך אדם היה קובע מזבח, אם ככה רמפה כזאת לעלות למזבח, מזבח ענק, מקריבים שם קורבנות, מה עכשיו בן אדם חתן נגיד? נגיד אחד חיטט באף, תלה שערות. הזהירו אותו, אמרו לה, אסור לתלוש שערות בשבת. מכל הגוף, לא רק מהאף, מהראש, מהידיים, כל מקום. אסור לעקור את השערה מהמעיין שלה, ממקור חיותה. כמו שאסור לעקור עץ או שתיל או פרח או דשא. כל מה שמחובר למקור חיים, אסור לעקור אותו בשבת. ולכן שערה היא עונקת מתוך הגוף. הקדוש ברוך הוא אמר לאיוב, איוב היה נביא של הגויים, גוי, איוב היה גוי. איוב זה אחד הראיות שהקדוש ברוך הוא לא רק שאינו גזען, כמו שיש כאלה שרוצים לטעון בטיפשותם, אלא להפך, הקדוש ברוך הוא כתב דברים מדהימים בתורה, על הגויים למשל. קודם כל איוב היה צדיק, הקדוש ברוך הוא התרברב עליו, תראה שהשטן בא אמר, איפה יש אחד כמו אברהם אבינו? אמר לו, לך אצל איוב.
צדיק כגוי הוא היה?
גוי, איוב היה גוי, צדיק, צדיק
גמור.
הוא מילה שבע איוב היה גוי צדיק, מאמין בהשם, אוהב השם, ירא שמיים, בעל חסד, שומר שבע מצוות. שומעים? אז עכשיו, גם אברהם אבינו, אברהם אבינו זה לפני מתן תורה, רק אברהם היה לו במסורת כבר, שיש תרי"ג מצוות, הקדוש ברוך הוא לימד אותו. כי כתוב, אברהם שמר אפילו, חז"ל אומרים אפילו עירוב תבשילים, אבל אפילו בלי חז"ל, כתוב מפורש בתורה, אהבתי את אברהם, עקב אשר שמר אברהם את תורותיי, חוקותיי ומצוותיי. אז הקדוש ברוך הוא אומר, אברהם שמר את מצוותיי, למרות שהתורה עוד לא התפרסמה בפומבי. זאת אומרת, שרואים יחידי סגולה שהייתה להם את התורה. למשל, הייתה ישיבת שם ועבר. מה זה שם? שם זה הרבה דורות לפני מתן תורה. מה למדו בישיבה הזאת שם? גמרא? משניות? מה למדו? למדו שם תרי"ג מצוות. איך ידעו תרי"ג מצוות? לא היה עוד את הסיפור ההיסטוריה. התורה עוד לא ניתנה, עוד לא נכתב על יציאת מצרים. כל זה היה לפני. אז זה לא התורה כמו שיש לנו כאן פה בטבע. זו הייתה תורה שהיא מבוססת על תרי"ג מצוות. עכשיו, איך אנחנו יודעים שהיה תרי"ג מצוות? אלא פשוט מאוד. הגמרא מלמדת שהקדוש ברוך הוא הסתכל באורייתא וברא עלמא. כיוון שיש תרי"ג מצוות בתורה, 613 מצוות, בתורה כתוב 248 מצוות עשה. 365 מצוות לא תעשה. זאת אומרת, איסורים. שרואים איך הקדוש ברוך הוא ברא את גוף האדם, פלא פלאים. גוף האדם מורכב מ-613 חלקים. רמח איברים ושסה גידים. כנגד כל איבר, כנגד כל מצווה בתורה, הקדוש ברוך הוא עשה לאדם איבר. כנגד כל איסור בתורה, הקדוש ברוך הוא עשה לאדם גיד. כל גיד מתקשר לאיסור. כל איבר מתקשר למצוות עשה. הארי הקדוש, שהיה גדול המקובלים, הוא מסביר, רבי חיים ויטל מסביר בשם רבו הארי, שהנשמה נשלפת מהגוף, היא מתפטרת מגוף החומרי, הנשמה עולה לבית דין של מעלה, עוד לפני שהתחילה משפט בשמיים, משפט בשמיים י' בית חודש, שנה, לכן אומרים קדיש שנה על הנפטרים, עוד לפני שמתחיל המשפט, עוד לפני שהציגו את הטענות נגד אותו אחד, כל מה שעשה טוב, מה שעשה רע, כבר בצללית של הנשמה רואים איזה איברים חסרים. ולפי האיברים החסרים בפאזל הזה שיש לו 613 חלקים, יודעים באיזה מצוות האדם הזה הצטיין ובאיזה מצוות הוא נכשל. כבר בדמות שלו. אחר כך מלבישים את הנשמה הזאת בגוף שנקרא חלוקה דרבנן. שזה נראה בדיוק כמו הגוף, אבל בלי חומר. זאת אומרת, יש לו צורה כמו שהוא היה בעולם הזה. נראה אותו דבר, קלסטר פנים, צבע, עיניים, הכל אותו דבר. רק מלבישים אותו בדבר שהוא חצי רוחני, חצי גשמי כזה. זה לא גוף, גוף, התולעים אוכלים את הגוף. מלבישים אותו בדבר הזה, זה נקרא חלוקה דרבנן. ואז מתחיל הדין שלו. ככה זה בשמיים, כן.
אם אני לא כהן, חלק מהמצוות, תרי"ג מצוות הם
לכוהנים,
איך אני יכול
להשלים
את כל
תרי"ג המצוות? הם ניתנו באופן כללי לעם ישראל, ולמשל, אדם שיש מצוות של נשים, זה לא תלוי אליו, אז אשתו והוא, אשתו כגופו. באותו דבר אישה. אישה יש המון מצוות שהיא לא יכולה לקיים. תלמוד תורה היא לא מחויבת, תפילין, יש המון מצוות, מצוות עשה של הזמן גרמה נשים פטורות. לכן הקדוש ברוך הוא אומר שהאדם הוא לא שלם עד שהבעל והאישה מתאחדים, הנשמות, אין להם שלמות. אדם...
כהן זה שונה.
כהן, אז עוד פעם.
יש גם בית המקדש,
יש כבד להרבין... גם היום, גם היום בימינו אין בית מקדש, אז כבר ממילא חצי מהתרי"ג מצוות אתה לא יכול לשמור. אתה לא יכול. מה שאתה אנוס, אתה פטור. מה ש... יש חוק בעולם. אנוס רחמנה פטרה. בן אדם עכשיו, היה לו זוג תפילין, נסע ברחוב, עצר אותו שוטר. בודק לו את הביטוח, פתאום מתברר שהביטוח פק תוקף, לוקח אותו למעצר, והתפילים נשארו באוטו, והוא היה בדרך לשחרית, 7 בבוקר, הכניס אותו למעצר, יומיים היה עצור, לא ידעו, אין לו טלפון, עד שנתנו, לא הניח היום תפילים, אין לו עונש על זה. כתוב, רחמנוס רחמנה פטרי, הקדוש ברוך הוא פטר אותו מהעונש. לא רק זה, כל הרוצה לעשות מצווה ונאנס, מעלה עליו כאילו עשאה. אז במילא, אין לו עונש, עכשיו שעשה, עצם העוגמת נפש שלו, זהו. אז אותו דבר פה, אנחנו רוצים לעשות הרבה מצוות, ועדיין שאדם היה רוצה להיות כהן, יש לו כמה מעלות בזה. לא כהן, זה לא אומר, הוא, לא, הוא פטור, הוא לא חייב לשמור. עכשיו בואו רגע רק נעשה קצת סדר בדברים. עכשיו התחלתי להסביר. הגויים, אמרנו לכם, הם מחויבים בשבע מצוות, שזה הבסיס של שבע מצוות בני נוח, רק הם מחויבים גם במצוות שהן מחויבות בשכל אנושי. היהודים מחויבים בכל תרי"ג מצוות, אף על פי שחלק נחקר מהם לא בתוקף היום, כיוון שאין בית מקדש, אין את כל הדינים שהיה בזמן בית המקדש. ממילא הרבה מהמצוות אנחנו פטורים, אבל התורה, המצוות מחולקות לכמה קטגוריות. למשל, יש קטגוריה שהאדם מתחייב במצווה רק אם הוא רוצה לאכול בשר. אחד שלא רוצה לאכול בשר, בחיים הוא לא יקיים את המצווה של שחיטה. שחיטה זה מצווה בפני עצמה. ואם עכשיו האדם שוחט איזה תרנגול ורוצה לחסות את האפר שלו, כל הדברים האלה, נגיד אדם לא אוהב עוף, לא יאכל בחיים עוף, אז לעולם הוא לא ישחט תרנגול. אז אין לו לא שחיטה ואין לו כיסוי האפר. הנה לך שתי מצוות שהוא לא עושה, לא יעשה אותם לעולם.
אחד שלא אוכל לחם, אותו דבר.
אחד שלא אוכל לחם, אחד שאלרגי ללחם, כל מיני דברים כאלה, אז הוא אף פעם לא יתחייב בסעודה בברכת המזון. יש כאלה אנשים שיש להם מחלה, הם יאכלו לחם, יכולים למות.
יכולים לקנות מה?
לא, יש להם אלרגיה. אלרגיה. לא, מישהו שלא אוהב עוף, נכון, אם הוא שוחט סתם שמוכר עופות, אתה צודק. אבל נגיד, אז בזמנם כל אדם היה שוחט לעצמו.
מה זה קשור מה אתה אוהב, מה אתה לא אוהב? אם אתה צריך לקיים את המצווה, אם אתה לא אוהב, אתה צריך לקיים אותה. מה קשור אם אתה לא אוהב?
לא. המצוות האלה אתה מתחייב. המצוות האלה אתה מתחייב רק כשאתה רוצה לעשות משהו מסוים. לדוגמה. אתן לך דוגמה. אדם שנגיד עכשיו, הוא רוצה לקיים, אח שלו, יש לו אח. אח שלו נפטר ללא ילדים, לא עלינו. ועכשיו האדם הזה יש לו בחירה אם ליבם או לחלוץ. היום בימינו הכל עושים חליצה, אין יבומים. אבל אז בזמנם, יש 10 אחים. הראשון, אומרים לו, אתה רוצה ליבם? זאת אומרת, לך תתחתן עם אלמנת אחיך. אומר, לא מעוניין. הוא יכול עכשיו לקיים מצווה מהתורה. זה הבחירה שלו. לא רוצה, רוצה לעשות חליצה. הם אומרים, לא, האח השני אומר, אני ייבם. שיהיה לאח שלנו זרע. אז השני התנדב ועשה את זה, כנס אותה, התחתן איתה.
זה רק אם אין ילדים או ש...
אין ילדים.
אם יש ילד אחד, לא צריך, לא.
נפטר בלי ילדים. אז עכשיו מה אנחנו רואים פה? שיש מצוות שהאדם מתחייב בהם רק במצב מסוים. למשל, יש מצוות יובל. היום כל זה אמרתי לכם, אין בית מקדש, זה לא נוהג. זה פעם 50 שנה, אדם נפטר גיל 40. הוא לא ראה בכלל יובל, הוא נולד שנה אחרי יובל, נפטר שנה לפני יובל. אז אדם כזה יכול היה לקיים מצוות יובל? לא יכול לקיים. כל הדברים האלה, למשל, אחד שהוא לא חקלאי, אין לו שדות, סתם איזה איש עסקים. איך יקיים מצוות מעשרות, מהשדות שלו, שמיטה? לא נוגע אליו. אין לו עכשיו את כל הדברים האלה. זאת אומרת, מה רואים מכאן? יש מצוות שאדם מתחייב בהן בסיטואציה מסוימת. ויש מצוות כל הזמן, יום-יום, אתה לא יכול לברוח מהן. למשל, תפילין, גבר, כל יום חויב בתפילין. עכשיו, תלית, חויב בתלית, אם יש לו בגד של 4 כנפות. תפילה, מצוות תפילה, זה מצווה מהתורה. לא להתגלח בתער, זה איסור מהתורה, זה איסור שהוא כמעט יומיומי למי שמתגלח כל יום. זאת אומרת, יש דברים, אתה אוהב, לא אוהב, רוצה, לא רוצה, אין לך ברירה, אתה מחויב בהם כל הזמן. בואו רגע נתקדם הלאה. עכשיו, יש כזה דבר שצריכים לדעת אותו. לכל בן אדם יש כמה תכליות בחיים. מה הפירוש? יש את התכלית שלו בתור יהודי. הוא נולד, ממילא הוא מתחייב במצוות התורה. מכניסים אותו, מלאים אותו בברית ישראל, הוא מצטרף לעם ישראל, הוא כבר לא ערל. אז אמרנו, עכשיו הוא חלק מעם ישראל. עכשיו, ברגע שהוא נכנס לעם ישראל, נכנסת בו גם הנשמה, כל הדברים, הוא נולד, יש לו נשמה יהודית, אמא שלו יהודיה, ברוך השם. אז בתור יהודי יש לו את החיוב הכללי של כל יהודי ויהודי. זה בלי כל קשר מה הפוטנציאל שלך. שלשמור שבת, היהודי הכי גאון בעולם והיהודי הכי טיפש בעולם, מחויבים לשמור את אותה שבת. לא באים לטיפש ואומרים לו, טוב, אתה אהבל, נוריד לך 80%. זה לא עובד ככה. כל היהודים בעולם מחויבים בשמירת שבת. לא יודע, בוא לרב יגיד לך מה לעשות. לא למדת, תבוא לרב כל 5 דקות שיגיד לך מה לעשות, מה נעשה? אתה לא רוצה ללמוד, תלמד בדרך הקשה, איך אומרים בצבא? מה שלא בא דרך הראש, בא דרך הרגליים. זה כבר ישראלים יודעים בעל פה. קיצור, אתה לא רוצה ללמוד, תבוא לרב 10 פעמים ביום, תלפן לרב. כבוד הרב, מה לעשות ככה? מה לעשות? למה אתה לא הולך ללמוד? למה אתה לא פותח ספר ללמוד? קל לו, כל רגע, תולח לרב טקסטים. רוצה לפעמים אנשים שולחים לי שאלה בטקסט, אני עונה להם, שולחים עוד שאלה, עונה להם. עוד שאלה, בסוף אני מגיע לנקודה, אמרו לו, תגיד, מה אתה רוצה ללמוד עוד כאן לתורה בטקסטים? בוא לישיבה, תשב, תלמד תורה, מה זה פה? שואל שאלות של כיתה א', קבל עוד שאלה, עוד שאלה, זה לא ייגמר, הרי יש עוד 700 אלף שאלות. מה, אבל נלמד עכשיו את התורה בטקסטים? תיכנס לישיבה, שב כמה שנים, תלמד, יהיה לך את היסודות. לא תלמד, כל החיים שלך תשלח טקסטים, גם בגיל 700. אין לך בסיס, מה, אדם אין לו בסיס. כל שאלה כזה וזה, הוא לא יודע מה לעשות. נחזור לעניין. עכשיו תשמעו טוב. אז את התכלית הכללית, כל גבר יש לו, כשהוא נולד יהודי, כל אישה יש לה. אישה חייבת בצניעות, בין ביפה, בין בי מכוערת, בין בי חכמה, בין בי טיפשה. אין שום קשר. כולם מחויבים, כל הנשים מחויבות בצניעות. זה לא קשור לפוטנציאל שלך. לא לטעות. מצוות כלליות. כולם מחויבים לאכול כשר בלי קשר לפוטנציאל שלך. אבל יש מצוות שזה התכלית הייחודית של האדם. שלא כל אדם יש לו את אותו ייעוד בעולם. זה הקדוש ברוך הוא קובע שהוא מחליט לגלגל נשמה לתינוק שעתיד להיוולד. הקדוש ברוך הוא יש לו את כל הנשמות של כל אלה שחטאו. בחיים הקודמים שלהם מחכים לצ'אנס נוסף, מחכים להתגלגל. רק מה? הקדוש ברוך הוא צריך לעשות שידוך. איך הוא יעשה שידוך? הוא רואה עכשיו יש איזה יצחק ומרים התחתנו, עכשיו ברוך השם אחרי שנה היא עומדת ללדת, ועכשיו הקדוש ברוך הוא צריך להוריד נשמה לעולם. איזה נשמה הוא יוריד? הוא לא עכשיו, אין לו איזה רולטה רוסית כזאת, הוא מסובב אותה, הופ, יצא מספר כך וכך, תולש איזה נשמה, מכניס אותה בגוף של התינוק, זה לא עובד ככה. חייבים, הקדוש ברוך הוא חייב להתאים את הנשמה לפי התיקון שהיא צריכה לעבור. למשל, זה אדם שהיה שומר מצוות, מדברים עכשיו על דתי, נפטר דתי, אבל היה חולה קמצנות, קמצן שאין דוגמתו. קמצן גדול, אבל שומר שבת, בטח, לומד תורה גם, לומד כל יום, לא גונב, אפילו שהוא קמצן, לא גונב, ישר, בסדר גמור. כל הדברים עושה, מניח תפילין, בא לבית כנסת, כל מה שצריך עושה, אבל מה? עשיר גדול וקמצן גדול.
אין איסור כזה.
בטח שכן.
יש איסור לא להיות קמצן?
ודאי.
איפה?
קמצן הוא אדם רשע, הוא צריך לתקן את זה מיד. כי זה חוסר אמונה בהשם, חוסר ביטחון בהשם, זה לא בעל חסד.
הוא נותן צדקה, הוא קמצן, הוא לא קמצן.
אז אדרבה, זה קמצן שכובש את יצרו. זה יש לו מעלה גדולה מאוד. אמרתי קודם, שנותנים צדקה, חזון איש כתב, שצריך לכאוב. אם זה לא כואב, האם האדם, תכף אני אסביר לכם, אל תשאלו כמה דקות שאלות, ככה שאני אשר את העניינים, שיהיה ברור. אז עכשיו, כל אדם יש לו את האיכות שלו בעולם. למשל, יש אדם בגלגול שעבר היה עשיר גדול וגאוותן גדול. זלזל בעניים. היה לו חסמכות, לא מזמין את הבני דודים העניים שלו. רק את העשירים. אשתו אומרת לו, מה עם הבן דוד הזה? מה עם הדוד ההוא? אז אלה לא לרמה שלנו. מה, אבל זה משפחה? מה אכפת לי משפחה? הם לא יביאו מתנה. לא אומר להם בכלל שאנחנו מחתנים ילד. ככה הוא חושב. עכשיו הוא בא לאיזה מקום שבא לו עשיר, הוא מתביית עליו, נותן לו את כל התשומת לב. בא לו איזה עני דלפון מסכן, עושה לו טובה שאומר לו שלום, אני מהר, סלח לי, יש לי פגישה. אין לו זמן לעניים. יום אחד הוא נפטר, הוא בא לבית דין של מעלה, בודקים אותו שבת, שמר, כשר, שמר, צדקה, נתן. נשוי, נידה שמר, בא לבית כנסת שש פעמים ביום. לא גנב, יש לו הרבה מעלות לבן אדם הזה, אבל מה? מידת הגאווה זה מחלת נפש, אין מה לעשות. איך אמר רב בן ציון אבא שאול? אומר, איך יודעים שגאווה זה מחלת נפש?
איך? כי זה מחלה זו להשם.
הוא אמר, לא, כל מחלות הנפש אדם השם בהן, תדע לך את זה. למה? כי מה שגורם לאדם שיהיה לו מחלות רוחניות, זה חסרונות שיש לו בתורה. אדם שעמל בתורה יכול להתרפות מהרבה בעיות שיש לו. תכף נגיע גם לזה, תכף, עוד מעט. בכל אופן, שמע טוב. אתם שומעים? עכשיו, הרב בן ציון אמר, איך יודעים שגאוותן הוא חולה נפש? נגיד, יש את אלה שבנו את בית הכנסת, מושיבים אותם ליד הרב. אתם מכירים את זה? שורה ראשונה, במזרח, זה נקרא במזרח. יושבים קרוב לארון הקודש. אז הרב יושב, נגיד, על הבמה, שורה ראשונה, כל העשירים. עכשיו, בדרך כלל, אני כמובן עושה הכללות לכל כלל שיוצא מן הכלל, אבל בדרך כלל יש עשירים, רוב העשירים, לא כולם, אבל רובם, הם מהאחרונים שמגיעים לבית הכנסת. למוסף, לברכת כהנים, לעלינו לשבח, לקידוש. הם לא מאלה שהראשונים במניין בדרך כלל, כל הגבירים החשובים. למרות שאמרתי, יש כבר יוצא מן הכלל, אבל בדרך כלל זה טבע העולם. העשירים לא כל כך הם הראשונים שרצים לבית הכנסת בשבת. ממילא הוא מגיע מאוחר, והבית הכנסת כבר מלא, ויש איזה אורח שלא היה לו איפה לשבת, התיישב לו בשורה הראשונה. תפס לו את המקום. עכשיו, שהעשיר נכנס, איך? הרב זה הרב בן ציון, לא אני. זה הרב בן ציון, הביא את זה כדוגמה. הוא אומר, העשיר רואה שבן אדם יושב בשורה הראשונה, מרוב שהוא זוהם כל שבת אותה סצנה. הוא בא, מקים אותו, מי אתה בכלל רשות לשבת? מי אתה בכלל? פעם ראשונה הגעת פה, אתה יושב שורה ראשונה, עכשיו הוא מסכן, ראה? כבר נגמר עלינו לשבח עוד מעט. איפה הוא יישב? הוא כבר לא חשב שמישהו יבוא, הוא פתאום הופיע. וככה כל שבוע הוא מתבזה העשיר הזה, ועדיין הוא נלחם על הכיסא בשורה ראשונה. למה זה? אף על פי שהוא יודע שכולם בבית הכנסת צוחקים עליו, מכל מקום הוא לא יכול להיגמל מהעמידה הרעה הזאת, שפוגעים לו בכבוד, שיושבים לו בשורה הראשונה, במזרח. זה דוגמה. אז התחלתי לתת דוגמאות. עכשיו, האדם ההוא, הגאוותן, מגיע לבית דין של מעלה, הקדוש ברוך הוא אומר, תראה, חבל. שמרת הרבה מצוות, עשית הרבה דברים יפים בעולם, נתת צדקות, למדת, עשית הרבה דברים שאני גאה בך. אבל יש לנו בעיה מהותית, אי אפשר לעבור עליה לסדר היום. היית צריך כבר לדעת שכתוב בתורה ובתנ"ך עשרות פעמים, שאם יש מישהו שאני לא סובל אותו, זה את הגפתנים. גבל לב אותו לא אוכל, כתוב. לא סובל אותו, לא יכול לסבול אותו. או אני והוא לא יכולים לדור באותו מקום. שהגאפתן נכנס לחדר, השכינה בורחת. למה? יש כבר הקדוש ברוך הוא בחדר, מה צריכים עוד אחד? ככה השם אומר. ככה השם אומר. שהוא נכנס לחדר, אני לא יכול להיות שם. למה? הוא כבר מרגיש שהוא הבורא עולם, אז מה צריכים אותי? במילא אנחנו רואים שהגאפתנים, הקדוש ברוך הוא מחמיר איתם מאוד. אז עכשיו אנחנו רואים עכשיו, הקדוש ברוך הוא צריך לגלגל את הגאפתן. אבל איך הוא יגלגל אותו? אם יגלגל אותו, אני מרוד, סתם איזה דלפון יושן בפארק, על מה יהיה לו גאווה? איך הוא יתקן את מידת הגאווה? הוא סתם שרוח, אנשים לא אומרים לו שלום בפארק, מקבץ נדבות. תאר לך שעכשיו אתה בא לפארק, איזה אחד ככה רועד בפארק, can you spare some change? פתאום נותן לך עכשיו נאום, מה אתה מתלבש ככה, מסכן שכמוך? אז תגיד מה, הוא משוגע זה, מה עכשיו? מי? עושים לו טובה, מדברים איתו בכלל, הוא כבר בא, נותן לנו נאומים, למה? זה לא קורה. עכשיו, אחד כזה לא יהיה לו מידת הגאווה, כי אין לו על מה להתגאות. פעם אחד סיפר, אחד מגדולי אשכנז, הבן שלו היה בישיבה. הוא החליט ללכת אחרי כמה חודשים לבדוק את הבן שלו. אז הוא הגיע לישיבה, וראה שכל התלמידים מסביב לבחור אחד. יש בחור אחד בישיבה. ישיבה של בחורים צעירים, וכולם מסביבו. אז הוא שאל את הבן שלו, הרבי הזה, אומר לו, תגיד, מה מיוחד במחור הזה שכולם מסביבו? מה, הוא תלמיד חכם גדול? הבן של הרב אמר, לא, הוא לומד, אבל הוא סטנדרט, כמו כולם פה. אומר לו, אז מה, הוא עשיר גדול? אומר, גם כן לא. אומר לו, אז למה כולם מסביבו? אומרים, בגלל שהוא בחור ענב. ענב, לא גאפתן. אז אבא שלו אמר, שומו שמיים. גם לא תלמיד חכם, גם לא עשיר. אז על מה התגאה? מילא היית אומר לי, זה תלמיד חכם וגם מיליונר וענב, אז אני מבין למה כולם מסביבו, כי מעריכים אותו. כי מה, תראה, יש לו על מה להתגאות, והוא נשאר צנוע, ענב. אבל אם הוא ככה, ראש חצי ריק, והכיס לגמרי ריק, אז על מה התגאה? אז אחר כך הביאו את הסוגיה הזאת לראש ישיבה. אז אמר לראש ישיבה, אני חולק עליו. למה? כי הטבע של השטן הוא, ככל שהאדם יותר ריק, יש לו יותר נטייה להתגאות. על זה חז"ל כתבו, איסתרה בלגינה, קיש, קיש, קריה. אתן לכם דוגמה, יש עכשיו מטבע של צדקה. מלא בכסף, מלא שטרות 100, שטרות של 20, מלא קווטרים, דחוס, בקושי מרימים את זה מהמשקל של הכסף, מנעניים את זה, לא שומעים שום רעש. למה? הכל דחוס. אחר כך מביאים את אותה תיבה, מישהו שם בפנים פני. ככה פני, כמה רעש זה עושה. אותו דבר בישיבות. לפעמים יושבים רבנים חשובים, ויש איזה אחד חודש בישיבה. חודש, לא יודע כלום, רק התחיל ללמוד איך קוראים רשי. בא איזה אחד, שואל קושייה, זה שהוא חודש בישיבה, קופץ לו. לא, לא נכון, לא ככה, ככה קרה. נותן לנו, עכשיו יושבים פה הראש ישיבה, הסגן שלו, המשגיח, זה 15 שנה בישיבה. אף אחד לא מתערב, דווקא החדש נותן נאום. למה? איסתרה לנגינה קיש קיש קריה. החכמים הגדולים לא נוחפים את האף שלהם. היו מתווכחים 4 שעות ליד חכם בן ציון 4 שעות בישיבה. 4 שעות, והוא לא היה עומד, לא מתערב. עד שהם נשברים, חכם, מה הדין, כמוני או כמו, כמוך. אומר, אז למה לא אמרת 4 שעות אנחנו לידך מתווכחים? אומר, מה זה ענייני? מה אני המנהל של העולם? מה אני עכשיו? מה? כל מי שעכשיו לזה אני ארוץ להגיד לו, עד רבה, באים שואלים אותו שאלות פשוטות בהלכה, מה אתם באים אליי? אתם חוץ של חכם עובדיה, יש כאן את גדול הדור. הרב הראשי לא היה עונה, חוץ מהתלמידים האישיים שלו, הוא היה בורח מהכבוד. עד כדי כך שעלה לאוטובוס, הנהג אוטובוס, אומר לו, חבוב צ'יק! אתם מכירים איך זה בארץ? נהג אוטובוס בירושלים, רואה עולה איזה בן אדם בן 60 לאוטובוס. הוא לא יודע מזה, כי הוא לא היה מתלבש בכל מיני מעילים וכל מיני תחפושות. אז היה איש פשוט. אם לא היית יודע מי, הוא היית חושב עוד אחד שיש לו איזה בסטה בשוק. לא היית יודע מי זה. לא היה מסתובב ככה עם תוארים ועם איזה שמה שמחזיק לו את היד. היה עולה לאוטובוס, כמו איש פשוט, משלם, יושב, נוסע. לא רוצה נהגים, לא רוצה כלום. אז זורק לו הנהג את המגבת. זורק לו, עשה טוב, תנקה לי את השמשה. יש את השמשות, המראות הגדולות באוטובוסים בצד. רואים את האיש הכי חכם בעולם, הקדוש הכי גדול שיש בעולם, עומד ומנקה לו את השמשה, ולא הרגיש, הוא לא הרגיש בכלל, מה הבעיה פה בכלל? והאנשים באוטובוס התחילו לצרוח על הנהג, מה קורה לך, חצוף? זה גדול הדור, זה אף בית דין של ירושלים, אתה נותן לו לנקות מראות? אז הנהג התחיל ככה, מה אני יודע, אני לא ראיתי, הנהג לא הבין, מה? הוא לא נראה לי, לא... סליחה, כבוד הרב, מכילה, תמחל לי, אני לא ידעת, מסכן הנהג, מה ידע? עכשיו שזה חד סתם עלה לזה, זורק. הוא גם לא רגיל הנהג שגדולי הדור עולים לאוטובוס.
ולמה גדול הדור לא יכול לקוצר?
ברור, אני רק מסביר לכם את הנקודה, שגדול הדור, מה הוא יכול או לא, זה כבר עניין שלו, זה כבוד התורה. אבל מה הבן אדם עשה? הנהג פשע? לא פשע. אתם יודעים, פעם אחת, הרב בן ציון, הוא עמד, הוא בא לישיבה, הייתה חתונה של אחד הבחורים שעומד להיות אברך הלילה. אז אמר, יש מישהו שנוסע לחתונה? אז איזה אחד אמר, אני. הוא אומר, יש לך מקום בשבילי באוטו? הוא אומר לו, אין לי אוטו, יש לי וספה. אומר לו, מה זה וספה? אומר לו, זה כמו אופנוע כזה, עם סירה. עם סירה. אז אומר לו, סירה? זה נוסע? אומר, כן. אומר, אני, יש לך מקום בשבילי? אומר, כן, כבוד הרב. עכשיו, המסכן ההוא, לא יודע מה להגיד לו, כן, לא. הוא הנהג האחרון, כולם כבר הלכו לחתונה, מאוחר כבר. אומר לו, אפשר לבוא איתך? אומר לו, כן. בא, הושיב אותו בסירה. האדם הכי גדול בעולם הושיב אותו בסירה. המסכן ההוא. הוא אומר, אוי לי מיצרי, אוי לי מיוצרי. לא יודע מה לעשות ההוא. בקיצור, נוסעים כמה בלוקים בירושלים, פתאום חכם בן ציון קלט שאנשים עומדים ברחוב ומצביעים עליו, ואחד עושה ככה, אחד עושה ככה, הוא עושה לשני, תראו אותו וזה. אז פתאום הוא קלט שזה בושה לנסוע בווספד. הנבל שלו לא ידע שיש פה משהו לא בסדר. פתאום הוא אמר לנהג, תעצור, צעק, תעצור. הוא מסכן הזה נבעל, עצר, הוא ירד מהווספה, עמד ככה ברחוב, התחיל לבכות. היה בוכה, ככה בוכה ברחוב. אומר, אני אב בית דין של ירושלים, עשיתי ככה חילול השם. ופתאום קלט...
מה חילול השם בזה?
אז אתה לא מבין. זה לא, חילול השם הוא לא נמדד לפי מה האמת ומה שקר. חילול השם נמדד לפי מה אנשים חושבים. שאלו שאלה מהרב אלישיב זצ"ל, חילוני שחזר בתשובה. מתחיל, אין לו עבודה, הוא כמה חודשים מובטל. ויש לו כמה ילדים, הוא חייב פרנסה, ואין לו עכשיו רמת אמונה גדולה כל כך, הוא רק התחיל. מציעים לו שתי עבודות, הוא נהג מסעית, זה המקצוע שלו. אומרים לו, יש לך עבודה בלהסיע עיתוני ידיעות בארץ, להיות נהג של ידיעות, לזרוק, אנשים, יש מאחור הסבל, הוא זורק לחנויות, אתה רק נוסע, אבל כתוב בגדול ידיעות על, על המסעית. או לעבוד בחברה של רוסים שמספקים חזירים למאות חנויות של חזיר שהם פתחו בארץ. עכשיו אתה רק נהג, יש לו זקן, כיפה, אבל אתה לא נוגע בחזיר, אל תדאג, אמרו לו הרוסים. אנחנו רק צריכים נהג, אנחנו מכניסים את החזיר, אנחנו דואגים לה, אתה רק נוסע, סע לפה, סע לשם. שאל את הרב אלישיב, אומר לו, איזה מהעבודות לקחת? עכשיו, מהשכל האנושי, איזה עבירה יותר חמורה? עיתונים חילוניים או חזיר? מהתורה, איזה עבירה הרבה יותר חמורה? עיתונים חילוניים הרבה יותר חמור מחזיר. למה? גול המחטיאו גדול מן האורגו, כתוב. דבר שמחטיא את הנשמה של הבן אדם, זה יותר גרוע מלרצוח אותו. ככה התורה אמרה. שבן אדם שהיה בישיבה ומישהו שכנע אותו לעזוב את הישיבה, זה נחשב שעשה לו אבון שיותר גדול מרצח. כי רצח הורגים את הגוף וזהו. וכשמורידים בן אדם מהקדושה ומהמצוות, אז אתה כבר לא יודע לאן הוא יגיע, יכול להגיע לבאר שחת. אז לכן המחטיא יותר גרוע מההורג. אבל כאן יש כאן בכלל, יש שם ליצנות, לשון הרע, גומרים לאנשים שם את החיים יום יום, מפרסמים על כל מיני אנשים סודות, מביישים אותם בכל העולם, אנשים כבר התאבדו לא אחד ולא שניים בגלל העיתונים האלה, אנשים פתאום מחליטים, מי שזה התכתב החליט לעשות עליך כתבה, גומר לך את החיים. גם הם מוציאים דברים מהקשרם. אני נסעתי ללונדון, עשו עליי כתבה בעיתון, אני דיברתי על גלגולים, אני לקחו קטעים מההרצאה שלי, מההרצאות שלי, הם אלופים, הרצאה של שעה וחצי, אני מדבר 20 דקות בעד משהו, ואז אני אומר דקה את השלילי, לא מכניסים את ה-20 דקות, מוציאים רק את השלילי, וזה נראה רע, עוד דקה רע, עוד רע, עוד רע, זה נראה משהו ככה קיצוני, אבל הם אלופים הרי ולעשות את זה. ייצור בא איזה ליברל ג'ו אחד מלונדון, יש איזה עיתון מפורסם בלונדון, החליט לכתוב נגדי כתבה. ברוך השם כתב נגדי כתבה, במקום 4 הרצאות שהיה לי, כולם היו סקרנים לראות מי זה ההיטלר הזה. אז עשו לי 10 הרצאות מהסקרנות, והכל יצא לתואר. עכשיו, הוא קלט פתאום שטעה, ביקש ממני רעיון אישי. אז הייתי אחרי זה רעיון אישי, פרסם עוד כתבה עליי, רק הפעם חיובי. אבל להתחלה, סיפרו לו כל מיני סיפורים. הוא בא מחפש אקשן. מה סיפרו לו? אני הרי שאני מדבר על הילדים האוטיסטיים, שהם גלגולים של כאלה שכבר כמעט תקנו הכל.
זה לא מחלת
יש נפל. להם רק, יש לא מחלת נפל, זה מוח פגוע. יש להם רק דבר אחד לתקן, והם גמרו את התיקון שלהם. ואני הסברתי שכבר היינו פעם אצל אוטיסט, הוא אמר לנו דברים מדהימים, ויצאו על זה ספרים, ויש כמה רבנים גדולים שנתנו לזה הסכמה. בקיצור, כל העונשים שהקדוש ברוך הוא נותן לאנשים על הגלגולים הקודמים שלהם, זה מידה כנגד מידה. בדרך כלל, כי אנחנו רואים שהאוטיסטים הם חרשים ואילמים, בדרך כלל, דאון סינדרום וכל מיני, הם לא מתקשרים כל כך טוב, אז רואים שהבעיות שלהם כנראה היו קשורים לפה ואוזניים. לכן, הקדוש ברוך הוא גלגל אותה, אבל מה רואים? רואים שהם אנשים במדרגה מאוד גבוהה. למשל, שמתקשרים איתם, רואים שזה נשמות שיודעים דברים שאנחנו לא יודעים בעולם הזה, לעולם לא נדע. זה נשמות גבוהות מאוד. אז מה הלכו? אמרו, הוא אומר שהאוטיסטים זה גלגולים של אנשים רשעים, שמגיע להם. אתם לא יודעים איך הם מוסיפים. זה אלופי השקרים העיתונים האלה. רק מחפשים אקשן. לכן, הכי חכם זה לא לדבר איתם מילה. ברגע שפתחת מילה אחת, הם מוסיפים על זה טילי טילים של שקרים. תמיד, כל שקר הוא מבוסס על אמת. תדעו לכם, אין עלילה שממציאים מאלף עטף על בן אדם. לוקחים משהו עליו, ומשנים כמה פרטים בסיפור וגומרים אותו. ואז מה, אני לא אמרתי אמת? מה, אתה לא ככה עשית? מה, לא היית שם באותו לילה? נכון, הייתי שם. לא אמרת, אמרתי ככה, לא עשית... אבל יש פרט אחד שלא עשית, ספינה את כל הסיפור. ככה זה העיתונים. אז שואל להו את הרב אלישיב, מה עדיף? להשיא העיתוני ידיעות, שזה ממש מביאים את הרע לבתי ישראל כדי להחתיא את כולם, ואני הוא הנהג שמספק את הסחורה, או חזיר. אז אמרנו הרב אלישיב, אף על פי שלעשי העיתונים זה עבירה הרבה יותר חמורה, כיוון שהעם, כמו שאתם אמרתם כולכם פה, כיוון שהעם אינו בקי בתורה לעומק, ולא יודעים מה זה מחתיא רבים וכל מיני כאלה דברים. אנשים בארץ כולם מבינים חזיר, סוף הדרך. אתה אוכל חזיר, אז אתה שונא דת. כי אפילו חילוני או הרבה מקבילים לא לאכול חזיר. מבית אב, מבית הסבא. זאת אומרת, זה דבר זה מצווה עם מזל. הרבה חילונים לא מוכנים לאכול חזיר. אז באמת, הוא אוכל, תראה, יש כאן אומנם אבסורד, כי הוא בא למסעדה סינית, נכנס למסעדה סינית בקווינס, הוא מזמין אוכל סיני, לא גלת כשר, סתם, אוכל טרף. בואים אומרים לו, היי, איציק, מה אתה אוכל אוכל טרף? אז זה חלילה, למה אתה מוציא שם רע? אני לא אוכל טרף, בחיים אני לא אוכל נוגע בחזיר. לא נגעתי בחזיר, לא אוכל, אני רק עוף מזמין. עוף, איזה עוף? עוף נבלה, מה עוף? עוף הרגו אותו במכת חשמל. לא שחטו את העוף הזה, לא המליחו, לא כלום. טרף גמור, מה? אומר, טוב, אני תראה כזה פנאט, לפחות אני אוכל עוף. אבל הוא לא יודע, איציק הזה, שהעוף הזה שאוכל, לפני 10 דקות בישלו אותו בבסיר השפינים, במחווה. ומה בישלו שם לפני 2 דקות? חזיר. זאת אומרת, כל השמן, עם החזיר הכל, בישלו אותו שם. אבל לא רק זה, יותר גרוע. מה אוכלים הסינים לארוחת צהריים, אתם יודעים? עכברים וחתולים. הפועלים שעובדים במסעדות הסיניות פה בניו יורק, הם לא יכולים לפרסם שהם אוכלים, מבשלים לעצמם חתולים וזה. הכל הם עושים בסתר. למשל, כשהם הגיעו לישראל, הסינים והטיילנדים, חצי מהכלבים והחתולים נעלמו תוך שנה. הישראלים לא הבינו מה קורה. איפה כל הכלבים? היה לי כלב נעלם. היה פה חתולים בשכונה, נעלמו. עד שהתברר שהם אוכלים אותם. ארוחה חינם. בסין, מראים לך בסרטון, יש עכשיו סרטון שהוצאתי חדש, תכלית החיים בעברית, שמתי לכם פה דיסקים פה. סרטון, זה סרטון עיצוב בצבע צהוב, שם מראים איך הסינים חותכים את העכברים לחתיכות, מכניסים אותם לסיר ואוכלים אותם. אוכלים תולעים חיים, ג'וקים הם אוכלים, אוכלים כל מה שזז. עכשיו, הסינים האלה שבאו מסין לפני חודש ונחתו בקווינס, ועומדים מאחורה במטבח עם 20 מחוותות, מה הוא בישל לעצמו בארוחת צהריים או בתנור? חתול! ואתה החילוני בא, מזמין עכשיו כשר, חצי מחיר, אוכל, עוף, טרף, ברוטב, דם של חתול. לא שקר. פעם איזה חילוני אמר לי, תראה, אני הייתי מוכן לאכול בשר כשר, אבל אני אחד, מה שנקרא, אני נה הטעם. אני מאוד קפדן על טעמים של אוכל. והבשר הכשר הוא לא מספיק עסיסי כמו הבשר שאני אוכל במסעדות הלא כשרות. אז אני אמרתי לו, אתה רוצה שאני אסביר לך למה הבשר של הגויים הוא יותר עסיסי? אומר, כן, זה דווקא מעניין לדעת למה. אמרתי לו, בוא אני אסביר לך. יהודי, התורה אומרת שלוקחים את הפרה, שוחטים אותה, אחרי שחתכו את הצוואר, כל אדם יורד, אחר כך פותחים אותה, פורסים אותה, ואז שמים הרבה מלח, והמלח גס, והמלח מתחיל להוציא את כל הדם, כי התורה אומרת לא תאכלו את הדם, כי הדם הוא הנפש, ואז הדם מוציא את כל המים שהיה בתוך הפרה, הכל יוצא החוצה, הכל נוזל ככה לרצפה, והולך לביוב. ואז, כיוון שזה כמה שעות ככה עם המלח, אחר כך שוטפים את זה טוב, מנקים זה, ואז הבשר הסיסי, אבל לא ממש יוצא ממנו הרוטבים כשאוכלים, כן? הוא הסיסי, ברוך השם, בשרים היום הם ברמה גבוהה, אבל זה לא 100% כמו אצל הגויים. אמרתי לו, לעומת זאת, אתה יודע איך הגויים הורגים את הפרה? בוא אני אסביר לך. הם שמים, פעם היו הורגים במוח, היו יורים רקטה קטנה כזאת לתוך המוח. אבל אז הם הסתבכו עם הפרה המשוגעת. כיוון שהיה חיידק בתוך המוח, זה התפזר בכל הגוף. הגיע למצב באירופה שאי אפשר היה להשיג בשר. כל הבשר באירופה ספק נגוע במחלה הפרה המשוגעת. סטייק באיטליה מכרו $5,000 שידעו שהוא לא נגוע במחלה. לא היה בשר, תקופה ארוכה, היה ממש שיגעון. למה? התחילו לחקור, וגילו שהצורה שמורגים בת הפרות היא זו שגורמת, כי החיידק הוא בתוך המוח.
לא, חשבתי
שהכילו את הבשר עם... גם הכילו את הבשר, אבל החיידק הוא בתוך המוח, ואז שפיצצו את המוח, זה התפזר בכל הגוף, וזה מה שקרה. לעומת זאת, היהודים לא היו אוכלים את המוח. אז המילה היהודים אצלהם, אז פתאום התחילו לקנות כולם בשר כשר באירופה. הגויים קלטו של היהודים, אין את הבעיה הזאת. אבל הסברתי, אמרתי לו, בוא תראה היום איך הורגים את הפרות. שמים אותם על משטח של ברזל, ואז מעלים את הוולטג' ל-500, והן מתחשמלות איזה חצי דקה, וכולם נופלות ומתות. וזהו, עכשיו יש לך 50 או 100 פרות שוכבות על משטח ברזל, כולם מתות. ואז עוברים אלה עם הבגדים הלבנים והכובע הזה ככה על הראש, ומתחילים לעבור פרה פרה, מוציאים לה את האור, לאט לאט זה תהליך, זה לוקח 6-7-10 שעות, אמנם זה חדר מקורר שם, אבל הפרות שוכבות שם. עכשיו לפרה יש בתוך הבטן דליים מלאים בשתן ובדם. מה קורה לדם ולשתן? זה מה שנקרא באנגלית marinated. שמים את זה בתוך שתן ודם, וזה נספג לאט לאט לכל האיברים, כי הפרה שוכבת שם מתה. זה נספג, זה marinated. כמו שאנחנו שמים בשר אוברנייט בתוך איזה רוטב, כדי שיהיה לו טעם, ככה זה נספג בתוך הבשר. הם לא שמים שום מלח, לא ממהרים לפתוח ולהוציא את כל הלכלוך. ואז הפרה היא עסיסית, כיוון שהיא מלאה בשתן ובדם. וזה מה שאתה אוכל אצל הגויים, משלם $80 לסטייק, וזה עסיסי מאוד, ומה קורה? אתה אוכל את כל הזוהמה שבעולם. הוא אמר לי, בלי נדר, אני לא אגע יותר בחיים בבשר. שלא, אתה רואה עכשיו שהבנת מה העסיסיות הזאת, אתה כבר לא יכול להסתכל על זה יותר. איך? מיד הבין. אחר כך אמרתי לו, מה עם חזיר? בוא אני אסביר לך מה זה חזיר. התורה אומרת, חזיר אסור לאכול. למה? לא בגלל שזה לא טעים. להפך, חזל אומרים, שואלים אותך אם אתה לא אוכל חזיר, תגיד, חזיר דלישס. חזיר טעם גן עדן. למה לא אוכל חזיר? כי השם אמר לא לאכול חזיר. זהו, אל תתפלסף עכשיו. אבל אני רוצה בכל זאת להתפלסף. אני אסביר לכם את הסוד שבחזיר. כל החיות בטבע שהן אוכלות אוכל, האוכל מתעכל בבטן בין 4-6 שעות. כמו בני אדם, 6 שעות האוכל מתעכל. יש חיה אחת בטבע, שזה החזיר, שהאוכל בבטן שלו מתעכל כמה? 24 שעות. תהליך עיכול איטי מאוד. עכשיו, החזיר הוא הבהמה היחידה שידועה שכל מה שהוא רואה הוא אוכל. כל מה שאתה רוצה, זרוק לו גופה של עכבר, אוכל אותו. זרוק לו את החיתון של התינוק שלך עם הצואה, אוכל אותו. זרוק לו נחש, אוכל אותו. תזרוק לו פירות רקובים, אוכל הכל. גורס הכל, מחטט בפחים. אוכל את הדברים הכי גרועים, טונות של תולעים, טונות של דיזנטריה, מחלות. וזה לא מתעכל, לא נאכל באנרגיה שלו שהוא הולך, רץ, או בקושי זז. אז הכל נשאר לו בבטן.
אם מגדלים אותו במקום סגור, מסודר, עם אוכל מסוים, ואוכל שהוא יותר...
חכה, חכה, נגיע גם לזה, סבלנות. רוב החזירים לא מגדלים אותם עם אוכל, לא נותנים להם סושי לארוחת בוקר, בסדר? לחזירים, נותנים להם את כל הזוהמה לאכול. אבל תראה דבר מעניין, ששוחטים את החזיר הזה, פותחים לו את הגוף, כיוון שכל הצורה הזאת, כל הדברים שהוא אכל, הכל עדיין נשאר לו בתוך הזה. אז אותו דבר, כמו שהרגו את הפרה, כל זה נספג לו בתוך האור. זה סופג לו את הכל. בסוף אתה הולך אוכל את הבשר הזה, אחר כך אנשים מתפלים, יש להם כל מיני דברים לא מוסברים. כי זה הדבר הזה, כשבחור אמר לך, אל תיגע בבהמה הזאת. למה? כי יש דברים שאנחנו לא יודעים, היום לאט לאט מתגלים, אבל אז, כשבחור אמר לא לאכול חזיר, אמרנו, לא שואלים שאלות. בואו רק נסכם את העניין. התחלתי להסביר שלכל בן אדם שמתגלגל לכאן, קודם כל יש מיליוני חישובים של השם, איפה לגלגל אותך? מי יהיו ההורים שלך? הקדוש ברוך הוא ידע שההורים שלך ישלחו אותך לבית ספר א' ד' גורדון, כי שם הם גרים, זהו, 20 מטר מה, אז הוא גלגל אותך לשם, כי הוא רצה שתתחיל מהבית ספר הזה, והוא רצה שילמדו אותך שבאת מהקוף, והוא רצה שיהיה לך מורה לתנך שבא עם מכנסיים קצרים, עם ככה טון של איפור ועקבים, זו המורה לתנך. מה, היא לא שומרת מצווה אחת? היא מלמדת אותך את התורה כאילו שזה סיפור של שייקספיר. זה משהו עכשיו, איזה טלנובלה משהו. וככה הוא רצה שתתחיל, ושימלאו אותך בכפירה, בבתי ספר של שונאי דת, וככה אתה תגדל, ובאיזה יום אחד בחיים יתגלגל לך הדיסק ליד, ומשם מתחיל הניסיון שלך. קיבלת את הדיסק, אין לך יותר תירוצים. שמת אותו ב-DVD, 4 שעות ראית הוכחות, וואו, תורה מן השמיים. לא ידעתי את זה. אוקיי, מה הלאה? התורה מדברת על שכר ועונש. וואו, גם את זה לא ידעתי. יש חיים אחרי המוות, גם את זה לא ידעתי. יש בורא, זה הבנתי. בשכל האנושי הבנתי שיש בורא, אבל לא ידעתי שהוא מביט בי כל רגע ורגע. לא ידעתי את המשפט הזה, עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים. זה לא ידעתי. זה היום הבנתי, שראיתי את הוידאו. ממילא, אין לך יותר תירוצים. לא יודע, אנחנו רק התחלנו עכשיו.
מה להגיד להם?
כמה אנשים יש שם?
לא יודעת, אבל הם ממש בלה.
כמה?
אז שנים.
כן, תבדקי, הכל זה עניין של חשבון, איפה כדאי לדבר.
שבוע לפה,
שבוע. כבודו צריך להחליף אותי כאן, עכשיו, עכשיו? לא. ענב, צדיק. טוב, האמת רק התחלנו, כי חיכינו שעה לאנשים. טוב, בקיצור הלאה, אז רק נסכם לפחות את הסוגיה הזאת. אז אומר לך, עכשיו, כל בן אדם שגלגלו אותו לעולם, הקדוש ברוך הוא חישב לו את כל מהלך חייו. למשל, אם זה אדם שמת כבר תלמיד ישיבה, מה עכשיו תגלגל אותו בדיזינגוף? זה לא מתאים לו התיקון הזה. הוא כבר עמל בתורה, רק מה? יש לו כמה מסכתות שהוא התרשל בהן. עכשיו הקדוש ברוך הוא רוצה לגלגל אותו לעולם, שיהיה לו שלמות בלימוד. נותנים לו ללמוד 20 שנה, גיל 20, אתה שומע, הוא נפל באיזה יער ומת. הוא גמר כבר, השלים. פעם היה מעשה שהיה פה במנהטן, הרב משה פיינשטיין, זכר צדיק לברכה. הוא מקבל טלפון, הוא היה הרב של מנהטן, לא הריסייט, של כל אמריקה. הוא מקבל טלפון, איזה יהודי זקן, אומר לו, היהודי הזה קראו לו המתאגרף, the boxer. הוא היה מתאגרף, והוא לאט לאט הזדקן, פרש מהאגרוף. ויום אחד הוא שלח את הבן שלו לישיבה, לבית ספר יהודי, והבן בא עם כיפה וטלית וציצית, והבן התחיל לתת לאבא הזה מוסר. למה אתה ככה? למה אתה לא שומר שבת? למה אתה מבייש אותי? כל החברים שלי, ההורים שלהם שומרים. מהבושה שלו, מהבן שלו, לאט לאט הילד החזיר אותו בתשובה. ואז המסכן הזה, מה עכשיו, אני לא יודע, הוא היה גיל 60, 70, לא יודע איזה גיל הוא היה, כבר היה מבוגר. עכשיו הוא בא לשיעורים בבית הכנסת, אחרי כמה חודשים הוא מטלפן לרב משה פיינשטיין. אומר לו, כבוד הרב, אני עושה היום סיום ואני רוצה להזמין את הרב לסיום שלי. אומר לו הרב, סיום של ש"ס או סיום של ש"ס משניות? אומר לו, מה זאת אומרת סיום של ש"ס? סיום של דף! עכשיו זה הרב משה פיינשטיין גמר את הש"ס, את כל הש"ס 100 פעם לפחות. וכל השולחן ערוך מי יודע כמה פעמים, והמשניות 10 פעמים. זה בא אומר, לא גמרתי דף. אבל הרב משה פיינשטיין היה לו בינה יתרה, לא כמונו, ישר אומר לו, תשמע, אני עסוק, עזוב, תדבר איתי עוד 2 שנים, שתגמור את הדף השני. הוא אמר לו ככה, הבין שאם הבן אדם בתמימות, הוא לא יעשה מעצמו צחוק, והוא לא, איך אומרים, הוא לא מתקשר להסתלבט על גדול הדור. גם זה לא היה מסתבר, כן? אז הוא הבין שאם היהודי הזה מזמין אותי לסיום של דף, יש כאן משהו. אמר לו, איפה זה? אומר לו, פה בבית הכנסת, באיסט ברודווי. אומר לו, בסדר, אני בא. פשטה השמועה בעיר, שגדול הדור הולך לסיום ש"ס, של אחד שלמד דף רק. דף, איזה ש"ס? דף גם, כולם הסקרנים, מה, איך זה יכול להיות? מה, איש הכי עסוק בעולם. איפה עכשיו יש הבא לזה? אז מה, מיד פשטה השמועה בעיר, כולם החליטו לבוא ולהצטרף למסיבה. הגיעו לשם, אומר להם הרב משה, ביקשו הרב משה פיינשטיין להגיד כמה דברים. עלה, שימו לב, זה מעשה שהיה, זה מצמרר המעשה הזה. הוא עלה לבמה, והוא אמר, היהודי היקר הזה תלפן לי היום להזמין אותי, או אתמול, לסיום הזה, ואני נעניתי בחפץ לב. לפעמים, ככה הוא אמר, שימו לב, עכשיו הוא שם לו נבואה בפה. לפעמים, בן אדם עלה לבית דין של מעלה והיה מושלם בהכל, מידות, דרך ארץ, תורה, עמל, הכל 100%. אבל היה לו דף אחד בכל השס שהוא לא 100% בקי בו, לא למד אותו בעיון מספיק, או שהיה לו לימוד מוטעה. הקדוש ברוך הוא שווה לו לגלגל את האדם הזה לעולם 70 שנה, ממסע מפה לשם, עבודות, חתונה, ילדים, כל זה בשביל שיגמור ללמוד את הדף הזה, כדי שיעשה לו התיקון ונשמתו תוכל להיכנס למקום שמיועד לה בגן עדן. וכולם שמעו, וכעבור 3 שעות הבן אדם הזה הלך לישון ולא קם, נפטר. בדיוק ככה היה, למד דף והלך לישון, ובבוקר התפרסמה בדור הריסיים שהבן אדם הזה נפטר. בדיוק השם שם לו מילים בפה, אני שלחתי את המתאגרף הזה, כל החיים שלו כמו גוי, הולך, מרביץ, זה, שהילד הקטן יחזיר אותו בתשובה, שילמד דווקא את הדף הזה שהיה חסר לו, ובזה נעשה לו התיקון. אז אנחנו רואים, יש הרבה דוגמאות בתנ"ך, יש דוגמאות בש"ס, ויש דוגמאות באלפי ספרים שנכתבו ביהדות, שיש לאדם את התיקון הכללי שלו בתור יהודי, תפילין, שבת, כשר, כל המידו, יושר, אבל יש לו את הייעוד הייחודי שלו. למשל, יש אדם שהוא גאון בתורה, אבל הוא לא יודע לדבר. אין לו כישרון דיבור. מתחיל למלמל, לבלבל, הוא לא זוכר איפה הפסיק, הוא קופץ עכשיו, הוא שוכח דברים פתוחים, מישהו מתקיל אותו באיזה שלום, מתחיל לגמגם. אפילו שיש לו את כל הידע בתורה, הידע הזה יכול להתבטא רק בכתיבת ספרים. הוא לא יכול להיות דרשן. יש הפוך. יש אדם, אין לו סבלנות לשבת, לכתוב ולדקת, ואין לו סבלנות של זה. אבל מה? יש לו כישרון דיבור. ויש אדם, יש לו את שניהם. יש אדם, הוא גם יודע לכתוב מצוין, ויש לו כישרון גדול מאוד לדבר. ויש אדם, יש חן השם עליו, קריזמה. שהקדוש ברוך הוא נותן שהוא ימצא חן בעיני כל מי שמדבר איתו, לא משנה ביזנס, תורה, החזרה בתשובה, כל דבר, הוא מדבר עם אנשים, כולם מתפנטים. ישר, איך אומרים, הוא יודע להשקיט האש, לעלות הלהבה כשצריך, יש לו את הכישרון הזה. לכל הכישרונות האלה, שמה שזה נקרא בשפתנו סיעתא דשמיא, יש לאדם סיעתא דשמיא לפי התיקון הייחודי שלו בחיים. למשל, יש אחד תפקיד שלו בחיים, הקדוש ברוך הוא גלגל אותו, שהוא יהיה מועל, מועל ירא שמיים, יעשה אלפי בריתות, ימסור נפש ברוסיה. אני לקחתי טרמפ איזה זקן אחד במונסי פעם, הוא היה אולי קרוב ל-80, באוטו הוא מדבר איתי ככה בעברית שבורה כזאת, הוא אומר לי, אני הייתי ברוסיה מועל בתקופה הכי קשה שהייתה, אם היו תופסים אחד כזה שולחים אותו 40 שנה לסיביר, אם היו תופסים אותך עושה ברית מילה, זה היה נגד החוק. הוא אומר, פעם אחת הלכתי 3 ימים בשלג, הברכיים שלי היו בתוך השלג. 3 ימים, לא היה לי מספיק אוכל, והיה רוחות רצח, והייתי צריך להגיע למקום מסוים ברגל, דרך היערות, כדי שאני אגיע בזמן לברית מילה, ויש שם מניין, אבא, 8 אנשים שמסכנים את החיים שלהם לבוא להשתתף בברית, ואני המועל העשירי, להגיע לשם, לעשות את הברית מילה, במרתף, מתחת לאדמה, בפנים, חפרו ככה, יורדים כולם, כמו בני השואה, לעשות ככה היה מסוכן, אומר לי. סיפר לי איזה מסירות נפש היה. זה האיחוד שלו בחיים. נתנו לסייעתא דשמיא לדבר הזה. יש אנשים, הייעוד שלהם להיות מורי ילדים. יש לו סבלנות לילדים, לא לכל אחד יש סבלנות, במיוחד לא לגבר. נשים, הקדוש ברוך הוא נותן להם יותר סבלנות, כי זה התפקיד שלהם בחיים. אבל יש גבר, אין לו סבלנות, יש איזה אחד, הבן שלו רצה להראות לו את ההומוורק, שיעורי בית. אומר לו, אבא, בוא, אני יכול להראות לך מה קיבלתי במבחן 100. אבא אומר, יש לו 2 טלפונים, הוא הגיע הביתה מהמשרד, ככה הטלפון פה, אומר לו, סון, סון, דארלינג, סון, ככה, ככה, וזה, עוד פעם הילד חזר, 10 דקות, אבא, יובל לבולנה, לא, אני עסוק. אחרי זה הוא התעצבן, אומר לו, איזה נוטניק אתה, כמה פעמים אתה נופק בדלת, אתה לא רואה שאבא עסוק? לא. עברה איזה 30 דקות, פתאום הוא מקבל טלפון. מסתכל, הוא לא מזהה את המספר, משהו מהסביבה. הוא מרים את הטלפון, הוא שומע ילד בקו. הוא אומר, הלו, כן, אבא? תסתכל, מה אבא עכשיו? איפה אבא? ילדים פה בבית, מה אבא? תסתכל, הוא לא מכיר את המספר. אומר לו, מי זה? אומר לו, מוישי. אומר לו, איפה אתה? אומר לו, הלכתי לשכנים ממול. אומר לו, מה אתה עושה שם? אומר, אני הגעתי למסקנה, ילד קטן, שהדרך היחידה לדבר איתך זה בטלפון. אתה רק מדבר עם אנשים בטלפון. אני כמה פעמים רציתי להראות לך, אי אפשר היה לדבר איתך. אז הלכתי לשכנים, ביקשתי מהם לטלפן. שובים, אז פתאום נפל לו הסימון לאבא הזה, סגר את הביזנס, ואמר, אני ביזנס לא מביא יותר הביתה, גמרנו. הבין פתאום איך הוא לא שם לב אפילו, איך הוא ידרדר כל כך רחוק. רואים, יש אנשים, תפקידו להיות מורי ילדים. יש כאלה רבנים, אתה משתגע איזה אהבה יש להם לילדים, איזה סבלנות, חוזרים כל דבר 10 פעמים, עד שכולם מבינים, עושים ציורים, מכינים בבית, מביאים תמונות של חיות, שמים בכיתה. אתה אומר, בוא, זה מגיע לו $1,000,000 בשנה מזכורת. איזה מסירות נפש. הקדוש ברוך הוא נותן לו כוחות נפש לעשות את מה שזה הייעוד שלו. אז כולם שואלים את השאלה, אני לא יודע מה הייעוד שלי בחיים. אני לא יודע. למה השם לא מוריד לי איזה פתקה מהשמיים? אומר לי, יצחק, התפקיד שלך בעולם לשבת ולהיות אילם. משהו, תגיד. אתה, התפקיד שלך להיות זגג. התפקיד שלך להיות נהג מונית. התפקיד שלך להיות עורך דין. תגיד משהו. מה אני יודע מה התפקיד שלי? אתה צריך להיות במפלגה חרדית בכנסת. לפחות אני יודע מה תפקידי בעולם. אתה שוחט, אתה ככה ואתה רופא. כל אחד יש לו איזה ייעוד. אז שואלים, איך האדם יודע מה הייעוד שלו? איך הוא יוכל למצות את הפוטנציאל שלו אם לא נולדים עם איזה פתקה משמיים, מה התכלית שלך בחיים? אז מה התשובה לשאלה הזאת? אדם יחיה פה 70 שנה והוא לא יודע מה תכליתו בחיים, סתם מה שבא בא, יום אחד פה, יום אחד שם, יום אחד הוא מלמד, יום אחד הוא לומד, יום אחד הוא שוחט. מה התפקיד שלך בחיים? איך אדם יודע מה התכלית שלו בחיים? הרי תפילין כולם צריכים להניע. כולם. שבת כולם צריכים לשמור. צניעות כל אנשים צריכות לשמור. דרך ארץ כולם צריך שיהיה להם. אז מה? מה התכלית שלי בחיים? ומה אני שונה כל האחרים?
מה שעוזר לפרסם את השם.
אז אני אגיד לכם את התשובה. לפעמים חקירה שכלית קצרה מבינים ישר מה התכלית שלך בחיים. למשל, אם רואים שכל דבר בביזנס שאתה נוגע בו נהיה זהב, כל שנה אתה עושה $10,000,000 איזי. עסקה פה, עסקה שם, מיליון פה, חצי מיליון שם. גמרת את השנה, 10,000,000 רווח. עוד שנה, עוד 10,000,000. שנה הבאה, 20,000,000. שנה אחרי, 15,000,000. יש לך כבר $300,000,000, ואתה חי כמו טווס, ובסוף אתה שואל, מה התכלית שלי בחיים? מה אתה, פלגמט? מה זה, מה התכלית שלך בחיים? למה כשבר הוא נתן לך $300,000,000 בדיוק? שזה יהיה בבנק שוויצרי, שבסוף תמות ויום אחד יש שואה, והשוויצרים יגנבו את כל הכסף? הוא נתן לך, מצד אחד אמר לך, תחיה טוב, תגור בבית גדול, תאכל אוכל בריא, תביא אורחים כל שבת, תחסה במכונית נוחה, תתלבש גדים יפים, אין בעיה. תקנה קצת תכשיטים לאשתך, אין, זה לא נגד החוק. נתן לך כסף, תהנה, אבל מה? הרי אתה מבין שלא נתת לך $300,000,000 בשביל הבית ובשביל האוטו ובשביל הטבעת. זה מספיק 5,000,000. למה נתתי לך עוד 300 מיליון? ב-300,000,000 היית עושה מיליון בעלי תשובה כל שנה. מה אתה חושב? אתם יודעים מה זה 300 מיליון? יש יהודים טובים במיליארדים. הם לא מוכנים לתת לקירוב. לא מוכנים. מה העניין? אתה בא אליו ואומר לו, תשמע, יש לך בלי עין הרע יותר ממיליארד דולר. תעזור. כל דיסק הזה שאתם רואים שם עולה דולר. תן $1,000,000, נעשה $1,000,000. מיליון דיסקים בשנה, זה יחזיר עשרות אלפי יהודים בתשובה. הרי הדיסקים האלה עושים ניסים ונפלאות. ניסים ונפלאות, במיוחד תורה ומדע, חיים אחרי המה, אלה דיסקים שמוכחים לאנשים דברים שהם לא יחלמו. אז הוא אומר, ממציא לך תירוצים. No, I don't believe in it. פעם איזה אחת, גיורת, אמרה לי, אני רוצה לקחת אותך לאחד שהוא, אני מכירה אותו מהביזנס, הוא בן אדם נדיב, הוא ככה, אני אקח אותך ואני אראה לך, אני מקווה מאוד שבגלל שאני עובדת איתו בביזנס, הוא ייתן לך סכום גדול מאוד בשביל הסידית שלך, בגלל שאני מאוד התחזקתי מהדיסקים, טוב. שאני בדרך כלל לא הולך לפגישות אף פעם עם השירים, אין לי זמן לזה ואין לי שום כוונה לזה, אבל כבר הייתי באותו מקום לשבת, אז זה היה ממש קרוב. מעיירה לעיירה בניו ג'רזי, ממש קרוב. אמרתי, אתה יודע מה, זה עניין של חצי שעה כל הסיפור, אני אלך. לקחתי איתי את המחשב, לקחתי איתי את הדוגמאות מכל הדיסקים, והלכתי לבית של המיליונר הזה, ששווה מאות מיליוני דולרים, יש לו חברה מאוד מפורסמת, לא רוצה להגיד לכם את השם, כי הרבה מכם קונים את המוצרים שלו על בסיס יומי. באתי אליו לבית, שזה רק בית, אחד מהבתים שלו, הוא היה שם לשבת. יהודי, יהודי דתי. באתי אליו, נכנסתי אליו למוצאי שבת זה היה. אני יושב אצלו בבית, אני אומר לו, תשמע, אני, יש לי ברוך השם מתנה, ואני יכול להחזיר הרבה אנשים בתשובה, תראה את הדיסקים האלה, אני רוצה להשאיר לך אותם. תראה בהם, אפילו לא את כולם, אבל תראה לפחות על מה מדובר. פתחתי לו את המחשב, אני מורה לו, אז לא היה מגבלות בפייסבוק. אז כל חודש היה לי בין מיליון לשני מיליון צפיות בחודש. לא היה מגבלות. לא היה כמו היום, תשלם כל דבר, תשלם 500 דולר, תשלם... הכל היה חופשי. היה לך 50 אלף איש בדף, אתה מפיץ, 50 אלף ראו, מעבירים לחברים שלהם, נהיה 100 אלף, מעבירים לחברים שלהם, נהיה 300 אלף, חבר את הכל בתקופה של חודש, שני מיליון איש, חודש אלול, שני מיליון צפיות. זה לא דבר פשוט, בחינם, לא עולה כסף. אני רק רציתי להראות לו את כמות המסות. אתה רואה, עכשיו יש אנשים, אתה נותן להם דיסק, סטודנט, זה, הייתי פה בקולג' הזה, השארתי דיסקים, סטודנטים מתחילים לתקשר איתך, בוא נאהבתי מאוד את ההרצאה הזאת, where is your next lecture? מתי תהיה פה? איפה אפשר לבוא לראות? אפשר לדבר איתך? יש לו איזה בעיה אישית, ומתוך זה הוא חוזר בתשובה. אני אומר לו לבן אדם, בוא נעשה שותפות. אתה תממן את הדיסקים, שזה בשבילו בדיחה, איך אומרים? לממן את הדיסקים של כמויות שאני מחלק, הוא בכלל לא היה מרגיש שזה יצא לו מהחשבון. כמויות שהוא מגלגל. אתה תממן, אני אעשה את כל העבודה. אני אעשה את הדרשות, אני אקליט אותם, אני אעשה את הדיסקים, אני יש לי אנשים שעוזרים לי, גרפיקה, אני יש לי גם אנשים שיחלקו אותם, הכל. אתה רק תממן, נהיה שותפים 50-50. אני עושה לך אלפי בעלי תשובה כל שנה, אתה לא צריך לדאוג, אתה בשמיים ליד משה רבנו, אין לך מה לדאוג. 20 שנה ככה, עד שילך מהעולם, יהיה לו כל כך הרבה עשרות אלפי בעלי תשובה, כי כמה שיותר נפיץ, זה game of number, זה פשוט מאוד. ככה, אחרי שנתן לי לבזבז 40 דקות בנאומים, אומר לי, רולדן, הולך לחדר, מביא לי צ'ק, 200 דולר. לא, רציתי להפקיד את הצ'ק כבר. אז אמרו לי, למה אתה לא מפקיד את הצ'ק? אמרתי, אני מודה, הלב שלי לא נותן לי להפקיד את הצ'ק הזה. אמרו, למה? זה עדיף מכלום, זה עוד 200 דיסקים. אמרתי, אני מעדיף לשלם את ה-200 דיסקים האלה מכיסי, שהמערכת לא תפסיד ולא לתת לו את הזכות הזאת. למה? 200 דיסקים לפחות יחזרו 2-3 בתשובה. לפחות. עכשיו, אם אני אחזיר לו 2-3 בתשובה, אם יעשו לו מיליוני מצוות כל חודש, יגיע למיליארדים עם הבנים שלהם, נכדים שלהם, זה מגיע לו פרס, זה מגיע לו שתי סתירות. לא מגיע לו פרס. הבנתם את החשבון? אולי אני טועה, לא יודע, זה רק השם יודע. לי הערות. רק תקשיבו לנקודה שהבן אדם הזה יכול היה, מאז ועד היום, היה לנו עוד כמה עשרות אלפי בעלי תשובה, כי זה רק כסף. אז עכשיו, אחד שהחשבון נתן לו מיליונים כל כך הרבה, הוא כבר חי כמו מלך, יש לו כבר כמה בתים, יש לו תרנגולת שמטילה ביצי זהב. מה השם רוצה ממנו? שיקנה עוד בניין. ועוד בניין, ועוד בניין. אז לאן נגיע? אז אם כולם יאגרו בניינים, ויאגרו חשבונות, ותכשיטים, ומכוניות, ותמונות של פיקאסו, מה יהיה על הנשמות של עם ישראל? זה דוגמה שלא צריך להיות גאון לדעת מה התכלית שלך. אבל יש פעמים שזה קשה לדעת. אז עכשיו על זה ענה הארי הקדוש. אמר ככה, מה שהכי קשה לך בחיים, זה עיקר התיקון שלך. מכל המצוות, מה שהכי הרבה קשה לך לקיים, זה עיקר הסיבה שבאת לעולם בגלל זה. והפוך, מה שהכי אתה נמשך אליו בעבודת השם, מה שאתה רואה שבתחום הזה יש לך סיעת הדשמיה, יש לך חשק גדול לעשות את הדבר הזה, גם זה התיקון שלך, תדע. מה שקשה לך, למשל יש אישה, הכל אצלה 100% טיפ-טופ, גלת כשר, מקפידה, חלב ישראל, כל מה שאתה רק רוצה. צניעות קשה לה. חפפת בצניעות, חצאיות קצרות, שרבולים לא 100%, כל מיני דברים. עד שכבר שמה פאה ארוכה, איפור יותר מדי, טונות של פסמים, עקבים, מגדלי התאומים. אז יש לה קושי, קשה לה לאישה הזאת להיות צנועה 100%, היא 70%, 60, 70, 80, קשה לה. אומרת, תראה, אני אוהב את השם, אני קוראת כמעט ספר תהילים ביום. אני שעתיים ביום קורא תהילים. אני עושה, מבשלת לישיבה, אני עושה זה. וואו, אתה שומע מה היא עושה, אתה אומר, וואלה, זה רחל אימנו זאת. בסוף אתה רואה איך היא מתלבשת, כל זה היה בטלפון. פתאום היא מופיעה, אתה רואה איך היא לבושה, אתה אומר, זה רחל אימנו, אוי לנו מכזו רחל. מה אתה רואה פה? שבדבר הזה, עכשיו אתה אומר לה, מה עם צניעות? הנה, יש כאן דיסק טוב, כמה הרצאות טובות על צניעות. לא, זה קשה לי. זה לא בשביל, זה אני לא יכולה. מה זה לא יכולה? יש איזה אחד, אמר לי, אני לא יכול לקום בבוקר. הכל אני יכול, רק אל תגיד לי לקום לתפילת שחרית. אמרתי לו, אני אגיד לך, למה אתה לא יכול לקום לתפילת שחרית? הוא אומר לי, אני בן אדם, אני ער כל הלילות, אבל אני לא יכול, אני אעזוב אותי, אני אתפלל בבית, בסדר, זה לא צריך להחמיר. אמרתי לו, אתה בטוח שאתה לא יכול? הוא אומר לי, אני אומר לך, תאמין לי שאני לא יכול. אמרתי לו, אחרי כמה ימים, יש לי בשבילך עסקה. ל-1,000 הצעתי לו, קראת אותי נכון. באתי אליו, אמרתי לו, מצאתי איזה גביר עשיר, שהגביר העשיר הזה מוכן לתת לך כל בוקר שאתה תהיה בבית הכנסת לפני 7,000 דולר לאותו יום. מסתכל עליו, אומר לי, תגיד, מה אתה צוחק עליי? 1,000 דולר שאני אבוא לתפילה? אמרתי לו, מה אכפת לך? הוא מיליארדר, שווה לו. אבל אל תעשה לי לצחוק, תשמע, אני לא אבוא מחר ותגיד לי, לא צחקתי איתך, לא בשבילי. תגיד עכשיו תהיה על השולחן. אמרתי לו, בוא, אנחנו ניתן תקיעת כף. תקיעת כף זה כמו שבוע. תקע לי כף, כל יום שאתה מגיע לפני 7 לבית הכנסת, אני מחכה לך בדלת עם 1,000 דולר מזומן. הגעת 7 בדקה, הפסדת את הכסף. העיקר לפני 7, הגעת, עכשיו תבוא מחר. אם אני לא נותן לך את ה-1,000 דולר, אל תבוא לעולם, אל תאמין לי, אל דבר איתי יותר. בסדר? עסקה מכובדת? אומר, פייר דיל. בוא, נלחץ יד. אני מושיט לו את היד, הוא מושיט לי את היד, אמרתי לו, שקרן שכמוך, לך מפה. אומר לי, מה? אתה צוחק עליי? בסוף אתה כן צוחק עליי? אמרתי לו, מה פתאום? אני רק רציתי להוכיח לך שמה שאמרת לפני דקה זה שקר. אומר לי, מה אמרתי? אמרתי לו, אמרתי לי, לא יכול, לא יכול, לא יכול. אמרת לך, 1,000 דולר, נהיית אריה. כן יכול, כן יכול. רק מה? לא רוצה. לא רוצה ולא יכול. זה שני דברים שונים לגמרי. זה כמו שהילדים באים לאבא, רוצה גלידה. אבא, I want ice cream. אומר לו אבא שלו, אתה לא צריך, אכלת כבר אחד היום. מה אומר? I need it, please, I need it, משגע אותך, I need it. מה אתה אומר לו? You don't need it, you want it. אתה לא צריך עכשיו עוד גלידה, גם בלי זה תחיה. אתה, יש לך תאווה, אתה רוצה את זה. אתה לא צריך. באמריקה אין הבדל, need or want. הכל אותו דבר. אבל בתורה יש הבדל גדול. השם נותן לך, ואתה נותן להם את אוכלם בריתו, בזמן, ומה שצריך, לא מה שרוצים. מה, זה שהוא רוצה לאכול קוויאר רוסי? מה, השם יביא לו 1,000 דולר קוויאר כל יום? מה, בסדר, יש לך רצונות. אז מה? השם יביא לך מה שאתה צריך כדי להתקיים.
אז כשאני רוצה להבין, אז הוא הקמצן, הוא מחזיר אותו לעולם הזה כדי להיות מה?
אז הוא חייב להחזיר...
לעשות אותו עוד פעם עשיר ולראות
ש... אז הוא חייב להחזיר את הקמצן, לעשות אותו שוב עשיר, כדי לתת לו עכשיו צ'אנס שעכשיו הוא כן ייתן צדקות. ואם עכשיו עוד פעם ימות, ישמור את כל הכסף לעצמו, יש איזו נקודה, כולם מבינים, שאין יותר צ'אנסים. הצ'אנסים לא נשארים לעולם. יוצא בסוף, בדיוק, או שמורידים אותו ברמת הגלגול לבעל חיים, או לדומם, או לצומח, ואז, חס וחלילה, יש עוד כל מיני חשבונות שאני לא רוצה להיכנס אליהן.
יהודי
יכול להיות אבן ברחוב שאתה בועט בה.
לא יהודי.
יהודי.
רק גויים.
יהודי, מתגלגל בחי צומח ודומם. ודאי. אז עכשיו, מה הנקודה? תשמעו טוב. שאתה בא עכשיו לעשות משהו, ואתה אומר, הכל אני יכול, אין לי בעיה, אבל תורה קשה לי ללמוד. אז זה קשה לי, כבוד הרב, אני יש לי, יכול לזה ADD, HDAD, יש כל מיני מילים, הם המציאו לזה שמות. אומרים, אני קשה לי, אין לי ריכוז, אני 10 דקות יושב בכיסא, אני משתגע, אני ככה כבר, ככה כולי עצבים, כל רגע משחק עם משהו, יש כאלה בשיעורים, כל פעם יש איזה מעצבן אחד שעושה לך ככה, עושה לך קולות. למה? מרוב שהוא עצבני, הוא חייב ככה לשגיע אותך כל השיעור. למה? הוא לא יכול, הוא לא יכול עכשיו לשבת, להיות פוקוס, להיות מרוכז. הוא בא לשיעור גמרא, רבע שעה נרדם. הוא לא רגיל לחשוב. יש איזה אחד, אבא, היה לו בן בישיבה, קראו לבן שלו יעקב. אז הראש ישיבה מתקשר יום אחד לאברך הזה, אומר לו, שמע, אדון כך וכך, יש לנו בעיה עם הבן שלך יעקב. אומר לו, מה הבעיה? אומר, הבן שלך משגע את כל הכיתה. הוא לא מרוכז, כל הזמן זז בכיסא, כל הזמן מדבר, כל הזמן צוחק, מחפש תשומת לב, קם, יושב. אני אומר לו, שב, אל תזוז, העברתי אותו שורה ראשון, שום דבר לא עוזר. אני כבר על סף לגרש אותו מהישיבה, עד כדי כך. ואני יודע שזה בעיה רצינית, אם אני אוציא אותו מהישיבה, כבר לא יתקבל לישיבה ברמה כזאת, וחז חלילה אין לזה השלכות. לכן יש לי עצה. מה העצה אומר לו המלמד?
ריטלין.
אומר ריטלין. יש כדור פלא פה בארץ, קוראים לו ריטלין. אתה קונה את הכדור, כל בוקר אתה נותן לבן שלך יעקב כדור אחד, ותראה אותו כל הלום
זומבי,
יושב ומרוכז, אין שום קרש ושום בעיות. אומר לו האברך, כמה זה עולה? אומר לו, 200 שקל לחבילה. אומר לו, אני כל החודש מרוויח 2,000 שקל מהכל. אתה רוצה שאני אשלם 200 שקל בחודש לכדורים? מאיפה אני אביא את הכסף? אומר לו, אדוני, אם הבן שלך חשוב, אתה תשיג לו את הריטלין. ואם לא, הוא בסוף לא יחזיק מעמד בישיבה, ואז זה יעלה לך הרבה יותר מ-200 שקל. תחליט, אין לך, לך תאסוף, צדקה. אז האברך הזה מתחיל להישבר, אין לו ברירה, נחתה עליו גזרה מסכן. אומר לו, אבל תשמע, עכשיו אם הוא ייקח כדורים, הילדים יתחילו לצחוק עליו. יגידו, אתה משוגע, אתה לוקח כדורים, ילדים, אתה יודע מה זה ילדים? אומר לו, הרי במה, נראה לך, אני טיפש? אני אתן לו את הכדורים ליד כולם? מה פתאום? אני אשלח אותו לחדר הארוניות, ואני אגיד לו, תפתח ארונית זאת וזאת, ושם הכדורים, כל בוקר ילך ישתה אחד, אני אשלח אותו להכין לי כוס תה. אז האבא קנה את הכדורים, נתן את זה לרבא, והרבא אמר לו, יעקב, מהיום והלאה, בוא אני אראה לך, אתה רואה, אני שם פה את הכדורים פה בארון, כל בוקר אני שולח אותך באמצע הכיתה, שמתחיל, בשעה הראשונה אתה לא צריך, אבל אחרי שאתה מתחיל קצת לאבד את הסבלנות, אני שולח אותך להכין לי תה. אף אחד לא צריך לדעת, אתה הולך להביא לי תה, ואתה לוקח כל יום כדור ושותה אותו. הילד אומר, בסדר, אם אתה לא תיקח את הכדור, אתה לא תישאר בישיבה. בסדר, אין בעיה. טוב, אבא עכשיו כל יום רגיל לטלפונים מסכן. כל יום, בוא קח את הילד שלך, רק אותנו, קח אותו. יום למחרת, הוא לא מקבל טלפון. למחרת הוא לא מקבל טלפון. אומר, מה זה עובד התרופה הזו? אם זה ככה יהיה שווה את הכסף. שבוע ימים עבר, שבוע ימים עבר, אין תלונות. הוא בא לבן שלו, אומר לו, יעקב, הכל בסדר עם הילד? אומר, הכל בסדר בבית ספר? אומר לו, כן. אומר לו, אתה לא מפריע. אומר, מה פתאום? אני כולה, המורה מבסוט ממך? אומר, חכה, אני תלפן לו. תלפן לרבי, קיבל ביטחון. אומר לו, הרבי, הילד שלך מלאך. אמרתי לך שזה תרופת פלאים. חבל שלא חשבנו על זה קודם. הוא חוזר לילד שלו, אומר, מה, איך אתה נהיית כזה אחראי, אתה לוקח כל יום את התרופה? אומר לו, מה זאת אומרת לך, אני לוקח? אני כל יום שם לו בקה אחד. ומה הסיפור? מה זה האמיתי שהיה? אומר לו, אתה שם לו בתה? אומר לו, כן, אז מה חשבת? זה היה אמור להיות ככה, לא? אומר לו, מה פתאום? אתה צריך לקחת את זה. אומר לו, ממתי ילד לוקח כדורים? זה בשביל ההורי שמבוגר. מהר הוא מטלפן לרבי, אומר לו, אתה לא תאמין מה גיליתי עכשיו. אומר לו, מה? אומר לו, הילד לא לוקח את הכדורים, הוא שם לך בתה. אומר לו, אל תצחק עליי, אדון. אומר לו, אני אומר לך, הנה, תדבר איתו. אומר לו, אני מצטער, כבוד הרב, אני שמתי לך כל יום בשבוע בתה. כל יום שמתי לך בתה. המורה אמר, וואו, אם ככה אני מצטער, אני צריך באמת לעשות חשבון נפש, כן, אולי יודע איפה להתחבא. מקיצור, למה אני אספר לכם את הסיפור הזה? המעשה הזה הגיע לדין תורה. כי האבא אמר לו, אתה צריך לשלם על התרופות. והרבא אמר, מה פתאום שאני אשלם? אני לא צריך. הוא אומר לו, אתה רואה שאתה כן צריך. בעיה הייתה בך, לא בו. הגיעו לדין תורה. אם תהיו ילדים טובים, מחר בסוף הסמינר אני אגיד לכם, אני ניצח.
אתה שלם, הרבה.
אני אגיד לך, כי הרבה טען, אני לא ביקש ממך לקנות לי כדורים, איך אתה רוצה לחייב אותי? אז האבא אמר, אבל אתה גרמת לי להוציא כסף. הוא אומר לו, כן, זה גרמה בנזיקין. אני גרמת לך הפסד ממוני בגרמה, לא בצורה ישירה. לא גנבתי לך את הכסף, לא שברתי לך איזה זכוכית. אני נתת לך עצה, והעצה הזאת בעקיפין גרמה לך נזק. ויש כלל, גרמה בנזיקין פטור. התחילו להתווכח. מצד שני, כל זאת, זה בדין תורה עושים פשרות. איך נגמר הסיפור? אם מחר בצהריים תבואו, אספר לכם את הסוף. טוב, אז אנחנו לקראת סיום, ואני אתן לכם זמן לשאלות. צריכים לדעת טוב טוב טוב. מה שהכי קשה לך, בזה אתה צריך להשליך את כל יהבך בשמירת תורה ומצוות. ומה שיש לך בו כישרון, שאתה רואה השם עוזר לך בדבר הזה, אתה חייב לנצל את הכישרון. עכשיו, לא מדובר רק על כישרון תורני. נגיד שאתה איזה גאון מחשבים. מה אתה עושה עם המחשבים? חוץ מפרנסה. אתה יכול לנצל את זה לעבודת השם. למשל, אני, בא לי איזה בחור אחד, זקן, ככה, תאיש. עגיל באוזן. לא עגיל, לא עגיל, זה בלוטוט. בלוטוט מוזר כזה באוזן, נראה כמו עגיל. יש לו זקן תאיש, בלורית. הוא לא בדיוק איזה רבן גמליאל מבני ברק, כן? בא לי לשיעור באיזה עניין שהיה לו אישי לדבר איתי. תוך כדי שהוא מדבר איתי, הוא שומע שאני מוטרד שהאתר שלי, ברוך השם, גדל כל כך, שכל חברה שאני הולך לעשות שם שרת, להשתמש בשרת שלה, אחרי חודשיים אומרים לי, אתה לוקח לנו את כל הטראפיק, לא יכולים, גרשים אותי. אז אני הולך לשרת אחר, שרת יותר גדול, עוד פעם אומרים לי, אתה מוריד לנו את כל החברות שלנו, 470 חברות, מכמות הטראפיק שיש לך באתר, כל הסרבר שלנו מתמוטט. אמרו לי, אדוני, אתה רוצה להישאר אצלנו? אתה צריך להעביר את כל ה-1,700 הרצאות שלך ליוטיוב. אתה לא יכול לשים את זה על האתר. יוטיוב, יש להם שרתים, וזה יצמצם את כמות. עשיתי. בן אדם עבד שבוע ימים, מעביר הרצאה ליוטיוב. אלפי הרצאות. בסוף, עוברים חודשיים, פתאום אני בא, האתר קרס. אין אתר. אירור, 404. הבחור שלי מתקשר אליהם, אומרים לו, אדוני, אנחנו לא יכולים לעמוד בקצב שלכם, אתם גודלים כל יום, אין סרוויס. אומר להם, תחברו אותי ל-24 שעות, תנו לי לקנות סרוור משל עצמי, אני אעביר את הקוד, תנו לי יום יומיים, ותנתקו אותי. דבר איתנו עוד 48 שעות. לא, אין לי לדבר. עכשיו מה, 48 שעות זה אלפי שעות תורה שמפסידים. קיבלתי את כיף לב. אני אומר לו, תעשה משהו. הוא אומר, אין מי לדבר. עכשיו, שאני באמצע הבעיה, יושב לידי היהודי הזה, שהוא פעם ראשונה בחיים שלו בא לשיעור תורה, בעידן המודרני שלו. שהוא היה ילד, בסדר. אבל עכשיו, בעידן המודרני, בגלל איזה עניין אישי, הוא מרושב מולי. אומר לי, מה הבעיה? אני אומר לו, אין לי עכשיו סרבר, האתר שלי קרס, אין לי מי לדבר, 48 שעות רק לדבר איתם, עד שיפתרו לי את הבעיה. עד שאני אעביר, אני יודע עכשיו 10 ימים אין לי ובסייט. ים של אלפים של אנשים כל יום בוובסייט, מכל העולם, מ-120 מדינות. וזה לא רק זה, אנשים מזמינים דיסקים, מחלקים, אנשים תורמים לדיסקים, הכל מתמוטט. עכשיו 10 ימים אין לך אתר, הרבה גם כבר יחשבו זהו, נגמר. ואין הודעה, אני אומר להם, טוב, לפחות תשימו מודעה, תראו איזה רשעים. תשימו מודעה שהאתר באופן זמני ירד. לא מוכנים. אין לי מי לדבר. הוא יושב לידי, אומר לי, מה הבעיה? אני יכול להציל אותך. אני מתעסק בשרתים, אני אביא לך שרת טוב, אני גם בונה אפליקציות, הבן אדם לא יודע מאיפה זה בא פתאום. זה לא עכשיו תגיד שזה עכשיו תלמיד פונוביץ' שמבין מה זה תורה. ככה עם הזקן שלו. אמר לי, אני עוזב את כל הקליינטים שלי. הבן אדם ישב יום ולילה ויום. התחיל להעביר ידנית, קודם כל שם לי סרבר. למחרת כבר האתר חזר. התחיל להעביר אלפי הרצאות באופן זמני. בהתחלה אמרתי לו, תכניס רק את ההרצאות הכי פופולריות. שאלה ההרצאות שמחזירות בתשובה עם כל ההוכחות. בן אדם שבוע עבד על האתר. שבוע המון 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 שעות. החזיר את הכל. סידר את הכל. עשינו עיצוב מחדש על הדרך כבר. הכל עובד מהר כמו טיל בלי עין הרע. מהרגע שהוא חיבר אותי, כבר עליתי 30%, בגלל שעכשיו זה במהירות, אנשים יש להם יותר סבלנות. אז רואים יותר, עושים יותר דאונלוד, מאז יצא מתוק. אז אמרתי לבן אדם הזה, אם אתה היית מבין איזה מזל יש לך, שהייתה לך את אותה בעיה ובאת לדבר איתי באותו יום, שקרה לי הדבר הזה. אני אומר, אני מת, מת, אני אומר לו את זה ואני 100% מתכוון לזה. אני מת לדעת מה הזכות שלך, שמשמיים גלגלו שאתה זיכית של מיליונים של שעות של תורה בשנים הקרובות, אנשים ילמדו בזכות שהתנדבת לעשות את התיקון הזה. עזר ולא דיבר על כסף ושום דבר. ואמרתי לו, תגיד רק כמה שצריך שלם, אני משלם לך, אני לא רוצה לנצל אותך. עזוב, אל תדאג. דיבר, פתר את כל הבעיות. לא יהיו אומן כי סופר. בקיצור, בא המזקן טייש ירד. מתוך שלא לשמע, בא לשמע. בהתחלה הוא התעסק בעניינים של מחשב. אני אומר לו, כל בן אדם צריך לנצל את הכישרון שלו לעבודת השם. בן אדם מביא מחשבים, תשפיע על מיליונים. תפרסם, תיכנס לאתרים, תכניס, תדחף. כמו כל הרשעים למיניהם ששולחים כל מיני דברי תועבה, אתה פותח את האימייל, דוחפים לך את זה בכל מצב בפנים. דחף להם תורה גם. על כל 100, 2, 3, מתוך סקרנות, ילחצו פליי. תעשה את זה 10 שנים, יהיה לך 1,000 בעלי תשובה שלך. מה עלה לך? כלום. לחצת על כפתורים. תודה רבה פייסבוק. פייסבוק, בן אדם שמבין בפייסבוק, פותח, עושה, יש איזה אחת ארגנטינאית. אמרה, אני רוצה לתרגם את כל ההרצאות שלך לספרדית. את כל את המאמרים שאתה כותב בפייסבוק. ומה? נעשה דף של פייסבוק בספרדית. שמה אתר, 2,500 איש תוך יומיים באו. לא ידעתי, אמר, מאיפה באו כל הספרדים האלה? ארגנטינה, מקסיקו. עכשיו זה רק גודל, זכות שלה. כל מה שהיא תרגמת בספרדי, היא שמה שם, כולם שומעים, קוראים, זה מתוך זה, כל הדברים האלה, אדם צריך לנצל את הפוטנציאל שיש לו. אדם למשל הוא רופא, יש איזה רופא אחד צדיק, דוקטור כהן בקווינס. רופא שיניים. יום אחד, הבחורי ישיבה, אין להם כסף לרופא שיניים. באמריקה רופא שיניים זה דבר ישר, צריך משכנתה. עכשיו, התלמידי ישיבה שלהם כאבים, מה יעשו? צריכים טיפול שורש, מאיפה יביאו 2,000-3,000 דולר, כתר, טיפול שורש? באתי, אמרתי, מה נעשה? אמרתי לו, דוקטור כהן, יש לנו בחורי ישיבה, אין להם כסף. אתה מוכן לעשות להם לפחות את הטיפולים הדחופים? אמר, אין בעיה, שלח אותם אליי. התחילו הבחורי ישיבה לנסוע בקבוצות, שניים, בחורים בעלי תשובה, לפני חודש היו חילונים, באו לישיבה, יש להם כאבי שיניים, אין להם ביטוח רפואי. התחילו ללכת אליו 2233. עכשיו, מה זה רופא? רופא אחר היה אומר, מה הבעיה? יש לי כאבים. אוקיי, אני עושה צילום, אתה צריך סתימה. לא. אומר לו, אני רואה שאתה צריך ניקוי דחוף. לא שלחנו אותו בשביל ניקוי. עכשיו, תוציא לו את הכאבים. לא, לא, לא. הוא עכשיו יש לו לקוחות מחכים בכסף. שיחכו עד מחר. זה תלמיד ישיבה. מטפל בו כאילו זה הרב עובדיה. ככה, ממש. עושה לו... חלק עשה להם פלטה בחינם, עשה להם טיפולי שורש, ניקה להם את השיניים, כל מה שצריך. וזה לא אחד, לא שתיים, זה יותר מ10 אנשים במשך שנים. באו אליו, הוא מטפל בכולם, ולא לוקח שום כסף, ואף פעם לא רמז שנמאס לו שום דבר. יש לו מתנה, נהיית הרופא, אתה יודע לרפות אנשים, לתקן שיניים. תנצל את זה לעבודת השם. אמרתי לו, אתה יודע כמה זכויות יש לך בכל הבחורי ישיבה האלה שבזכותך הם יושבים ולומדים בלי כאבים? כי אתם מבינים שאדם יש לו כאבי שורש, איך הוא יכול ללמוד עכשיו עם כאלה כאבים? ואתה לקחת מהם את הכאבים, ובזכותך אנשים יושבים ולומדים חודשים, יש לך בדבר הזה זכות. אמרתי לו, רק הטובות שעשית לי באופן אישי, כל מה שהיה, שחסכת לי זמן וכסף וזה, מי יודע איזה זכויות יש לך בשמה? אנחנו לא יודעים, רק השם יודע לחשב. עכשיו, אם היה מקבל כסף, אז היה לו עוד 10,000 דולר בחשבון היום. עוד 20,000. זה היה משנה את מצבו הכלכלי. אבל מה היה לו? איזה סיכוי הרבים היה לו? איזה החזקת תורה היה לו? אז ניצל את מה שיש לו. אותו דבר יש אצלנו רופא אור. רופא אור, חרדי, סורי, בן אדם צדיק. איזה מישהו היה לו פריחות בגוף, כל מיני כאלה דברים מוזרים. זה 300 דולר הביקור הזה. אין לו ביקור. אמרתי לו, דוקטור, יש איזה בחור בישיבה, אתה יכול להסתכל, יש לו כל מיני נקודות כאלה מפחידות וכל מיני דברים. שלח אותו, תגיד לו שישלם לי 7 דולר. אמרתי לו, מה עכשיו 7 דולר? מאיפה זה בא? רצית, הוא אומר לי, אני לא רוצה שיתבייש שנותנים לו בחינם כאילו איזה הומלס. תגיד לו שהטיפול עולה $7. שמע מני, זה מניסיון, אני אומר לך. אמרתי לבן אדם, טיפול יעלה $7, בסוף שכחו גם את זה לקחת ממנו. אמרו לו, יעלה $7, בסוף לא לקחו כלום. אבל מה הנקודה פה? תנצל את מה שיש לך, חביבי. אתה יודע לבנות. תבוא לישיבה, אני רואה שהכל פה שבור. אני רוצה בזמני הפנוי לבנות, לתקן פה. יש נזילות, בחורים קופים. תנו לי לעזור. ככה זה יהודי אמיתי. מה זאת אומרת? רק מה שאני חייב. זהו, מעשר על הסט וזהו. תעזור. תיתן עצה, תייעץ, ראש גדול. יש אחד בגולדמן סאקס עובד. אומר לי, שמע, אני יכול לעזור לישיבה שלכם לקבל כסף. אני אומר לו, איך? הוא אומר לי, יש כאן חוק, כל מי שעובד בגולדמן סאקס, הוא נותן שם של איזה פאן, צ'ארטי, כל צדקה שהוא נותן להם, הם עושים מאצ'ינג. מכפילים את הצדקה. הם צריכים לתת צדקות, הם לא רוצים לשלם הרבה מיסים. אז הם לא יודעים למי לתת צדקות. אז אלה שעובדים שם, אומרים, אני בכנסייה, אני בישיבה, אני בבית חולים. אגודות לא רווחיות, אתה רשמת להם צ'ק ואתה עובד אצלם, אתה מראה לגולדמן סאק, הם נותנים לך צ'ק כנגד. עכשיו הוא יכל להיות ראש קטן, מה אכפת לו מהישיבה? מה עלה לו? 5 דקות ניירת, 2-3 אימיילים, עכשיו כל מי שעובד בגולדמן סאק, שאלפי פועלים, שיום אחד ירצה לתת תרומה לישיבה במונסי, יכפילו את התרומה. מה הוא עשה בן אדם הזה? כלום. שלח אימייל אחד ואימייל אליי, זהו. ואנחנו מילים את הפרטים. מה אמרה לכם? אדם יש לו פוטנציאל עצום בעבודת השם, רק מה הבעיה? לא אכפת לו בכלל. אדיש, לא מעניין אותו. ניתן קצת זמן אם יש לכם קצת שאלות ונסיים. יש איזה כן.
אתה אמרת שאדם, אלוהים מחזיר אותו לתקן משהו שהוא פספס או חסר לו כדי להיות שלם.
בעיקר תיקון המידות, זה עיקר הגלגולים, תיקון המידות זה כל האדם.
מה מבטיח לנו עכשיו, שהוא מחזיר אותו עכשיו לגוף חדש?
הבנתי את השאלה, הבנתי.
הוא לא יעשה 20 דברים
אחרים. הבנתי את השאלה, אני אסביר לך את השאלה. התשובה היא ככה, תשמע טוב, כשאדם נפטר, כל מה שהוא תיקן כבר, כשהוא מתגלגל מחדש, אין לו לזה יצר הרע. למשל, אם אדם היה נדיב, מה שנקרא בלשון העם לארג', כל מי שבא לו בגלגול הקודם, אני, אלמנה, מסכנים, יתומים, אני יודע מה ישיבות, לכולם הוא נתן ביד רחבה. הוא כבר התגבר על התאווה של הקמצנות, אין לו את זה.
לא יכול להיות לו פתאום?
לא יכול לגדול לו התאווה הזאת לעולם יותר, הוא תיקן את זה, גמרנו. אם לבן אדם הזה יש, כבר הגיע למדרגה של ענף גמור בגלגול הקודם, לא מגלגלים אותו בגלל הענבה, את זה הוא תיקן. מה צריך לגלגל אותו? מה, עכשיו משה רבנו היה ענב מכל עליו. לא צריכים לגלגל אותו לתקן את הענבה. צריכים לגלגל את אותו בן אדם שהיה ענב, לתקן את מה שהוא נכשל בו.
נכון.
ולכן, אם הוא מתגלגל לתקן, למשל, את מידת הכעס, מגלגלים אותו עם פתיל קצר. עצבני, ג'ינג'י. יש איזה אחד.
אבל לא יכול להיות
שיהיה ג'ינג'י
שגם קמצן?
לא, אז יכול להיות. אם הוא היה לארג' הוא כבר לא יהיה קמצן יותר.
כן, אבל הוא יתרקד בהם אחרים, אבל.
לא, אני מסביר לכם. יש לך רק תאווה למה שעוד לא תיקנת. כי הוא הרי נפטר בלי תאווה להיות קמצן. גמרנו, אין לו יותר את התאווה הזאת.
אבל אם זה היה נכון מה שאתה אומר, היינו יכולים להסתכל בחברה, ולהגיד, זה כבר בטר בגלגול השביעי שלו. זה בגלגול השני שלו, זה בגלגול הרביעי.
זה לעולם לא נדע, הארי הקדוש ידע, אנחנו לא יודעים.
לא, אבל רואים כבר, הבן אדם אין לו תאוות כמעט, נשאר לו רק משהו.
לא, זה היה הנקודה פה בדיוק, שיכול להיות בן אדם 5, 6, 10 גלגולים, ועדיין הוא לא תיקן את המידה הזאת.
אבל שכל שאר הדברים תוקנו.
בדם הזמן הזה הוא מקלקל בם אחרים.
לא.
למה לא?
אני אסביר לך למה לא. כי כשאדם נפטר, חלק מהדברים בחיים שלו היה חיובי, חלק שלילי. מה שהיה חיובי, סימן שהוא כבר התגבר על הבעיה הזאת. הוא תיקן. לא, הגלגול זה אותה נשמה. לא משנה. הנשמה לא משתנה. מה שתוקן, מה תוקן. מה שתוקן, תוקן. יש לך מחשב, תקשיב.
אבל הוא גוף חדש, לא מודע.
תקשיב לי. תקשיב לי טוב. התת מודע והמודע זה הכל הנשמה. הכל הנשמה. כל התת מודע יש בה אינפורמציה מהחיים הקודמים שלך בשפות שונות גם. רק שתבין מה אני אומר. עכשיו. הבן אדם הגיע לעולם בגלגול שעבר, היה לו נגיד מידת הקמצנות. לאט לאט הוא עבד על עצמו, נתן קווטר, קווטר, דולר, דולר, 10, 20, 50. במשך השנים הוא נהיה אוהב צדקה, רודף צדקה. הוא נפטר, מגלגלים אותו מחדש לתקן את הכעס. מה זה שייך לצדקה? הוא עדיין יש לו את אותה מידה שהוא לארג', הוא ימשיך לתת.
הוא יבלד ונותן.
כי ככה הוא מת, זה אותו בן אדם, אתה לא מבין, אין כזה דבר מת ונולד, זה אותו חיים, זה המשך, רק גוף חדש.
אם כולנו בגלגולים, אז היה אפשר ישר לראות מי גלגול שביעים ומי גלגול שני.
לא, איך אתה יודע, מאיפה אתה יודע?
כי אחד שהוא גלגול ראשון.
מאיפה אתה יודע, אחד אולי, אולי אחד היה פה רק פעמיים לתקן, ואחד 70 פעם, מאיפה אתה יודע? אתה לא יכול לדעת כמה פעמים נכשלנו. אבל אני אגיד לך דבר אחד, אבא אחד אמר לבת שלו, אני מבקש ממך בחיים לא להתחתן עם... עם האדם שהוא ג'ינג'י והאדם שהוא קרח. אז היא אמרה לו, למה? מה הבעיה בג'ינג'י? אמר, הם חמי מזג, אני לא רוצה שיהיה לך בעל קריזיונר וזה. אמרה לו, טוב, זה הבנתי, אבל מה הבעיה עם קרח? אמרה, אולי היה פעם ג'ינג'י, אמר לו. אולי פעם היה ג'ינג'י. אני אפשר לדעת, אל תקחי סיכון. טוב, נסיים בדבר אחרון, נשמעו טוב, נסיים בזה. יש אנשים שמגלים את הגלגול שלהם על ידי שמאפנטים אותם. למשל, אחד שהמחזיר בתשובה, הוא רצה לדעת למה מכל האנשים בעולם, הקדוש ברוך הוא בחר אותו להיות מחזיר בתשובה. הלך להיפנוזה, ותוך כדי כך, שזה נקרא רגרסיה, גלגלו אותו לגלגול הקודם שלו, ואז הוא התגלה לו שבגלגול הקודם שלו הוא היה חי בבגדד, היה בעיראק, והיה חרדי, היה עיראקי חרדי בישיבה. תלמוד תורה. יום אחד הגיעו הציונים הקומוניסטים לעיראק, פתחו בית ספר אליאנס, לפני 100 שנה. התחילו לשאול, לפרסם, מי מעוניין לקבל קצת כסף, להיות פעיל שלנו בעיראק. הוא שמע שמציעים קצת כסף. הלך, אמר אני, מה התפקיד? אמרו לו, אתה צריך לשכנע את העיראקים פה בבגדד, לבוא לבית ספר שלנו, שאנחנו ישראלים, באנו מישראל, ורוצים ללמד עברית, ו... על המדינה, על ארץ הקודש, והוא, בתמימותו, התחיל להיות פעיל שלהם. התחיל לשכנע העיראקים לעזוב את הישיבה, תלמוד תורה, ולבוא לבית ספר אליאנס. וככה המונים, אתם יודעים איך זה, 1, 2, 10 באים, כולם כמו עדר. תסמון את העדר. התחילו אלפים של עיראקים להיות חילונים. העיראקים, דרך אגב, מלבד הבולגרים וקצת יוונים, זה העדם של עדות המזרח, שיש בתוכם היום, או שאתה פוגש כאלה עם זיקה חזקה מאוד לדת, או שאתה רואה פוגש כאלה שיש להם שנאה תאומית לדת. לדת ולחכם, אתה משתגע, איך זה יכול להיות? אצל הסורים כולם מכבדים רבנים. אצל הפרסים כמעט כולם. אצל הבוכרים כולם. אפגנים כמעט כולם. מצרים כמעט כולם. לבנונים כמעט כולם. אתה מגיע לעיראקים, חצי חצי. חצי אוהבי דת, בן איש חי, רב עובדיה וכו', חצי לא יכולים לשמוע, שונאים את הדת, שנאת מוות. למה? כי הם כבר מנותקים 6 דורות, 100 שנה, מאז שהתחילו להתקלקל. סבא של סבא שלו התקלקל. סבא של סבא שלו, הבן שלו, הנכד, הבן, הוא כבר דור 50-60. ככל שהדורות יותר מנותקים מהקדוש ברוך הוא, ככה יש פחות זכות אבות. תשאלו אותי, מה עכשיו שייך זכות אבות אם בן אדם הוא אוהב את השם או לא? מה, התורה עוברת בירושה? התשובה, כתוב בפרקי אבות, שימו לב, דבר מדהים. אתם העוסקים עם הציבור לשם שמיים, אלה שהולכים להחזיר יהודים בתשובה, לקרב אותם לתורה, מעלה אני עליכם כאילו עשיתם. אני נותן לכם שכר כאילו אתם באמת עשיתם אותם, החזרתם אותם בתשובה. הרי על אברהם אבינו כתוב, ואת הנפש אשר עשו בחרן. אברהם מגייר את הגברים, שרה מגייר את הנשים. זאת אומרת, קוראים בתורה, שאתה מחזיר יהודי בתשובה, קוראים לזה שכאילו אתה בראת אותו. כתוב, ואת הנפש אשר עשו בחרן. מה, אברהם בורא אנשים? אלא מה, הוא קירב אותם לקדוש ברוך הוא, הכניס אותם תחת כנפי השכינה, נחשב כאילו הוא ברא אותם. אז כתוב בפרקי אבות, ואתם עוסקים הציבור לשם שמיים, מעלה אני עליכם כאילו עשיתם, אף על פי שזכות אבותם עומדת בידם. אתה יודע למה הם חזרו בתשובה? כי הסבות שלהם, האבות והסבות והאבות של הסבות, בוכים לקדוש ברוך הוא בתחינה, תן צ'אנס לנכד שלי שיראה את האמת. תן לו הזדמנות, גלגל לו איזה ספר ליד, תזמין אותו לשבתון, תן לו איזה כמה דיסקים, תכניס אותו לראות איזה משהו שיזעזע לו. עד כדי כך שאפילו הסבות אומרים, אם אין ברירה, תן לו מכה בביזנס שיפסיד את כל הכסף. שמתוך זה הוא יתחיל לשאול למה, יתחיל לשאול שאלות ויחזור בתשובה, שווה לי. האבות מתחננים על זה. זה נקרא זכות אבות. אם תשאל, מאיפה אתה יודע שיש זכות אבות בתורה? כתוב ששלמה המלך בנה את בית המקדש, הדלתות לא נפתחו, כמו כישוב. לא נפתחות הדלתות, דלתות ענקיות. לא מצליח לפתוח את הדלתות. אמר זכותו של אברהם אבינו, הדלתות ייפתחו, לא נפתח. יעקב, יצחק, יעקב, יוסף, את כל הצדיקים, לא עוזר שום דבר. לא נפתח הדלתות. איך שהגיע, אמר, בזכות אבי דוד, נפתחו הדלתות. זכות אבות שלו, עזרה לו. יש כזה מושג שנקרא זכות אבות. אם הסבא שלך היה איזה רב גדול צדיק ואתה רשע גמור, הקדוש ברוך הוא מתייחס אליך בכפפות של משי בגלל של לצער פחות את הצדיק. אבל בסופו של דבר את הכל יביא השם במשפט. אתה לא יכול בסוף לברוא מה. נותנים לך, נותנים לך. אבל מה? זכות אבות, זה מתבטא או בכסף, או בניסים, בסייעתא דשמיא, אבל זה זכות של, לא שלך, של הסבא שלך. וזה מה שכתוב בפרקי אבות. אני נותן לכם שכר כאילו אתם החזרתם אותם בתשובה, אבל שתדעו שמי שהחזיר אותם בתשובה זה אבותם. זה מה שקרה עם אותו אחד. אמרו לו, אתה בגלגול שעבר היית מחזיר יהודים בשאלה. מוציא אותם מתלמוד תורה לבית ספר קומוניסטי. נתנו לך עכשיו צ'אנס להתגלגל בתור מחזיר בתשובה. כל מה שקלקלת, נותנים לך כך וכך שנים, תחזיר את הנשמות האלה חזרה. והשם כבר יגלגל שהנשמות האלה יגיעו לשיעורים שלך, בימינו הם יראו אותך באינטרנט, יגיע לידם דיסק. ככה השם יגלגל, אתה לא יודע. אתה מדבר עם זה יהודי בסמינר, אתה לא יכול לדעת, אולי לפני 90 שנה הוא היה בתלמוד תורה בבגדד, ואתה שכנעת אותו לעבור לאליאנס, ועכשיו הקדוש ברוך הוא גלגל אותו חילוני לניו יורק פה, ואתה נפגש אותו פה בניו יורק, ואתה מחזיר אותו פה בניו יורק, ואתה בכלל לא מבין שאתה בכלל לא עשית כלום, רק תיקנת נזק שעשית לפני 90 שנה. הבנתם איך זה עובד? אפשר לדבר על הדברים האלה לנצח. אנחנו סיימנו להיום בעזרת השם, מחר יש לנו בשבע בבוקר כבר להיות כאן, ב-12:15 כבר, בעזרת השם, מקווה שנהניתם, אנחנו נראה אתכם מחר, מחר יש הרצאה ב-10 בבוקר, לא לשכוח. תפילה ב-7, סליחות ושחרית, ארוחת בוקר, הרצאה ב-10, הרצאה ב-11, 12, צ'ק אאוט. ובעצם כבר בצהריים נגמר הכל. אל תפספסו את השתי הרצאות של מחר בבוקר. תודה רבה, שבוע טוב. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.
אפשר לחבות את המצלמה?
שבוע טוב.